say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שישי י"ד באייר תש"פ, פסח שני תש"פ, ערב שבת קודש פרשת אמור תש"פ, מסכת שבת דפים סמך ג' וסמך ד', רדיו קול חי, זוהי האכסניה והתדרים, דרכם מגיע כל התורה אל בתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ראשית לכל, נושאים את תפילת בית המדרש לבורא כל העולמים. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. תלמוד תורתנו, שהוא כנגד כולם, מוקדש לרפואתם השלימה במהירה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי יקותיאל יהודה בן חיה פייגה פרל, הילדה חנה בטסטר, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותירופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה של אימה. תלמוד תורתנו גם מוקדש לברכה והצלחה לרבי שלמה חיים בן בריינה, בריות גופה ונאור המעליה. אך טוב החסד כל ימי חייך, בכל עידן ועידן. היום י' באייר פסח שני. גילו לי מהשמיים טעם שנקבע פסח שני ליום זה, שהרי כדי להיטהר, אילו שהיו טמאים לנפש בפסח ראשון בי' בניסן, היה די בכמה ימים אחרי החג הראשון. אלא, לפי שבשנה הראשונה לצאתה ממצרים אכלו מהמצות עד ליל ט"ו באייר, ומכאן שהקדושה היא נמשכת עד לילה זה. לכן מצא וחמץ עמו בבית, כפי שהיה אז. עד כאן לשון הסידור יעבץ. כותב הרב החידה, די הרבה בשמחה קצת כי קדוש היום. והוסיף רבי חיים פלאג'י, שמי שחננו השם בעושר יהיו על שולחנות תלמידי חכמים וצנועים ומקיים כל דכפין כפסח ראשון. וכותב הזוהר הקדוש, שמפסח שני ועד שבעה ימים שערי שמיים פתוחים. מנהג חסידים לאכול היום מצות זכר לקורבן פסח שנאכל על המצות. אולם החזון איש לא הייתה דעתו נוחה מזה שמוסיפים מצווה לא כתובה. אבל הסטייפלר זצ"ל אכל. והשדה חמוד הוכיח מהסוגיה במסכת חולין דף קכ"ט שאומרת פסח זעירה דלא למספד, שלא מספידים בפסח קטן, שדין זה נוהג גם היום ועל כן אין לומר בו תחנון. במשנה ברורה לא יזכיר מיום זה מאומה, לא שאומרים ולא שלא אומרים. פותחים כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי יום עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות בספר החינוך. היום, דפינו היומי, דף סמך ג', המצווה מהתורה שבכתב שאנו משננים, מצווה סמך ג', שנמנענו מלהונות הגר אפילו בדברים, והוא אחד מן האומות שנתגייר ונכנס בדתנו שאסור לו לבזותו אפילו בדברים שנאמר וגר לא תונה. ואף על פי שאנו מוזרים בזה בישראל, וזה כיוון שנכנס בדתנו, הרי הוא כישראל, הוסיף הכתוב לנו עזרה בו, וגם נכפלה עזרה עליו דכתיב, לא תונו פעם אחרת לפי שעניין העונה אליו קרובה יותר מבי ישראל, כי הישראלי יש לו גואלים שטובים אל בונו, ועוד טעם אחר בו, שיש בו חשש שלא יחזור לסורו מכעס הביזיונות. ואמרו בספר על פרשת קדושים שלא תאמר לו, אמש היית עובד עבודה זרה ועכשיו נכנסת תחת כנפי השכינה. משורשי המצווה, מלבד מה שכתבנו כדי לחוף את יצרינו לעולם, לבל נעשה כל אשר נמצא בכוחנו לעשות לרעל, כן הזירתנו בזה, האיש שהוא בינינו בלי עוזר וסומך ויש כוח ביד כל אחד ואחד ממנו, אם הוא אהבה עליו, לבל נעביר עליו את הדרך כלל, אפילו בדברים, כאילו הוא כאחד ממנו. ומתוך גדרים כאלו נקנה נפש יקרה ומסולסלת, ומאותרת עמידות הראויה לקבלת הטוב, ויושלם בנו חפץ השם יתברך שחפץ להיטיב. דיני המצווה, כגון רוב העזרות שהזירונו זיכרונם לברכה עליו, ועודיעונו להזירנו עוד בדבר שב-21 מקומות הזירה התורה עליו, וכתבו גם כן לחיזוק המצווה שבאותו לשון שנצטווינו באהבת המקום, נצטווינו באהבת הגר. שבאהבת המקום כתיב ואהבת את השם, ובגר כתיב ואהבתם את הגר. והרבה דברים כאילו במדרשים ובקצת מקומות בגמרא. ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בסחרים ובנקיבות, והעובר עליה וביזהו עבר על לב, ואין לו קין עליו לפי שאין בו מעשה. זוהי מצווה סמך ג' מתוך ספר החינוך. וכעת כהרגלנו בסייעת הדשמיה בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים עם דברים לפרשת השבוע, פרשת אמור. היום הזה, פסח שני, תש"פ. ודברינו על פרשת השבוע, פרשת אמור, לקוחים מתוך הספר ותלמודו בידו. דברים מופלאים מפי הגאון רבי רחמיאל קרם, שליטה. באמצעה של הפרשה הדנה במצוות חג השבועות, יום שבו ניתנה תורה, נכנסו מצוות פאה ולקט, כמו אורח בלתי קרוע נכנס למקום לא לו. שהרי כל הפרשה מדברת בדיני חג השבועות. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, והקרבתם על הלחם שיבת כבשים תמימים, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם, וכאן, כמו ללא סיבה, ממשיכה התורה ומזירה, ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאת צדך ובקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם אני השם אלוקיכם. מה מקום למצווה הזו בתוך דיניו של יום מתן תורה? מדוע חוזרת התורה ומדגישה בסופה של העזרה לפאה והלקט אני השם אלוקיכם? השכל, הנימוסים הטובים ושאר מוסכמות אנושיות אינם יכולים לשמש כגורם בולם העומד בפני התאווה. הם טובים לכל היותר כמחסום שאינו חסין באש. כשאש תפרוץ, ייפול המחסום והאש מחלה הכל. דברים ברוח זו נשא פעם הגאון רב אלחנן וסרמן זצ"ל, השם יקום דמו, כשביקר בסמינר לרבנים בגרמניה. בפולין ובליטא לא הכירו סמינרים כאלו, אשר היו אופייניים לגרמניה, מעוצבים בשיטת תורה עם דרך ארץ. לפי הדרך שהתווה הגאון רב שמשון רפאל הירש, זכר צדיק לברכה. תלמידי סמינר שכזה היו יראים ושלימים, אבל בתוכם נטו להעריץ את הסחלטנות שבתרבות הגרמנית, בבחינת תורה בגויים תאמין. בשיחה שנשא רב אלחנן לפני תלמידי הסמינר, אמר את הדברים הבאים. כשמתנצל אברהם אבינו לפני אבימלך על שהציג את שרה כאחותו, הוא אומר לו, כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. מה משמעות המילה רק המופיעה בתשובתו של אברהם אבינו? האם לא נכון היה יותר לומר, אמרתי אין יראת אלוקים? כותב המלבין, הודיע לו שגם אם נראה איש או עם שהוא פילוסוף גדול וחקק לו נימוסים ישרים והרגיל את עצמו במידות טובות על פי עצת שכלו, הוא עושה משפט וצדקה על פי עצת שכלו, בכל זאת לא נוכל לבטוח על האיש ההוא או העם ההוא, שבעת שתסיתהו תאווה לעשות רע, שתמיד יגבר שכלו על תאוותו. כי בהפך, את תבער בו אש תאוותו אל אשת חן או און רעהו באין רואה, אז גם שכלו ילך שולה לרצוח ולנעוף ולעשות כל רע. רק כוח אחד נמצא בנפש האדם אשר בו נוכל לבטוח שלא נחתה, והיא מידת היראה השתולה בנפש, שממנה יסתעף סעיף אחד שהיא יראת אלוקים. את תמלא הנפש מיראת אלוקים המשקיף על נגלהו ונסתריו והצופה את כל מעשיו. אז גם עת יגבר עליו יצרו, יירא ויבוש מהמלך הגדול הרואה את כל מעשיו ויזהר מעשות רע. הרעיון הזה נאמר על ידי רבי אלחנן לפני תלמידי הסמינר שבגרמניה ערב מלחמת העולם השנייה, והיה בו משום התרסה כנגד הנימוס הגרמני, הפילוסופיה הגרמנית והרוח הליברלית שנשאה גרמניה בכנפיה. לא הכל השכילו אז לרדת לעומקם של דברים, והיו שראו בהם פחדנות מיותרת חסרת בסיס. רק זמן קצר חלף עד שהצורר הנאצי עם אח שימו הוכיח לכולם עד כמה נכונים הדברים. לאור הרעיון הזה מבאר רבינו מאיר שמחה הכהן זצ"ל, הכהן הגדול מדווינסק, את הפסוקים שבהם פתחנו. כך הוא מפרש: התורה מצווה וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש, יהיה לכם כל מלאכת עבודה, לא תעשו חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. וכל כך למה? שהרי ביום זה ניתנה תורה חמדה גנוזה לעם סגולה, וביום זה נבחרנו לעם סגולה כאשר קיבלנו מתנה יקרה. ואולם ניתן היה להבין כאילו ועיקרה של השמחה שביום זה אינו אלא על החוקים, על התפילין, על השעטנז ועל המילה, שכן אילו ניתנו לנו בשבועות, אבל המושכלות הנימוסיות והמובנות לכל אדיוט אפשר היו נשמרות על ידינו גם לולי האיומה. את החסד שכלפי העני והגר לא למרגלות הר סיני למדנו, כך ניתן היה לחשוב. אבל לא היא. שכן מבאר רבינו מאיר שמחה בלא האמונה בהשם, עלול שכל האדם להיות כפריץ חיות, לא יחמול ולא יישא פני אביו. גם הבסיס לכיבוד אב האם, מצווה מובנת אף לבני שבטים פרימיטיביים, יכול להישמת בנקל ללא אמונה ויראה. שכן לולי התורה, אם יכבד אדם את אביו ואת אמו כפי הבנתו שלו, יוכל במהרה להגיע לידי קללת הוריו מולידיו, חלילה. ולזה רמזה התורה, שמחתכם שבעצרת אינה באה רק על החוקים שאינם נתפסים בשכל, כפי שניתן לחשוב. שכן גם, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פעצתך בקוצריך ולקצירך לא תלקט. לעני ולגר תעזוב אותם. ולא מפני שכך מחייב המוסר האנושי, אלא מפני שאני השם אלוקיכם אשר ציוויתי על כך. נמצא שחג השבועות הוא חגה של מצוות פאה בדיוק כמו שהוא חגה של מצוות פרה אדומה. כי גם לפאה וללקט כמו ללולה ולתפילין אין כל קיום ללא התורה והאמונה. הגאון רב חיים שמולביץ זצ"ל הסביר את הדברים בשיחה שנשא לפני בחורי ישיבת מיר. אף שבמצוות השכליות מן הראוי שתתהווה נפשו של האדם לטובה ותתאב את הרעה, ועל האדם לדעת כי הטבע האנושי מחייב צדקה ומתאב הונאה גם ללא ציווי התורה, אבל אחר שצוותה זאת התורה, המניעה העיקרית היא ציוויו של הקדוש ברוך הוא ואילו שאר החישובים כמי שאינם. משל למה הדבר דומה? לאדם אשר מונח לפניו מאכל מאוס, ובתוכו שם המוות. אדם זה פורש כמובן מיד ולאלתר מהמאכל שהונח לפניו. נשאלת השאלה אם הוא פורש מתוך מיוס או בשל שם המוות. התשובה המתבקשת, ודאי היה נזר מלאכול את המאכל גם אילולי היה נגוע ברעל. אבל עכשיו, כאשר נשקפת סכנת מוות מיידית למי שאיתה מהמאכל, הרי סיבת המיוס נחשבת כסיבת פעילה וחסרת כל יחס. וכראיה מוצקת לדברים הביא הגרח שמולביץ זצ"ל לדברי הרמב״ם הפוסק בהלכות מלכים, כי בן נוח צריך לקיים את שבע מצוות בני נוח מפני שהצטווה כך על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל אם הסען מפני אחרע הדעת, אין זה גר תושב ולא מחסידי אומות העולם אלא מחכמיהם. והרי חלק הארי של מצוות בני נוח מכיל מצוות שכליות, ומן הדין היה שיאמר הרמב״ם כי אין דבריו אמורים אלא במצוות שימיות. משמע איפה כי גם את המצוות השכליות יש לקיים אך מפני שכך ציווה השם. זהו גם הביור למה שאמרו חכמינו במסכת מכות בדף חף ג', רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, ורש"י מפרש שלא היה צריך לצוות כמה מצוות וכמה עזרות על שקצים ונבילות שאין לך אדם שאינו קץ מהם, אלא שכדי שיקבלו שכר על שפורשים מהם. ומדוע באמת מקבלים שכר מאחר ונפש האדם סולדת מכל אלו? הוא אשר דיברנו. אף שהאדם היה פורש מהם גם לולי העזרה, אבל עכשיו, לאחר שהתורה אסרה אותם, הרי הוא פורש בשל איסור התורה. כמו זה הבורח מאוכל שיש בו סם המוות וחשבון המיוס והגועל, אינו מתחשב כלל בחשבונו. ואדם שכזה, הרי בדינו שיטול שכרו. אלה הם הדברים לפרשת השבוע, פרשת אמור מפיו, של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, הלא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף סמך ב' במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון לסיכום ולחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, האם חייבים על יציאה בטבעת שיש בה חותם? והתשובה, האיש פטור והאישה חייבת. שאלה שנייה, מדוע לרבי מאיר אם מצא אישה תפילין בשוק היא יכולה ללובשם ולהכניסם? והתשובה, משום שהוא סובר שלילה ושבת זמן תפילין הם, ואם היא מצוות עשה שאין הזמן גרמה, גם האישה שייכת בה. שאלה שלישית, מניין שהותר דבר זה כדרך לבישה ולא משום שהוא רוצה כלאחר יד? והתשובה, מכך שהותר רק זוג אחד בכל פעם. שאלה רביעית, מדוע כשהולכת האישה בטבעת האיש לא יחשב שלא כדרך הוצאה ותיפטר? והתשובה, כיוון שלפעמים נותן האיש טבעתו לאשתו שתניח בקופסה והיא עונדת אותה על אצבעה עד שתגיע לקופסה. שאלה חמישית, האם מותרת אישה לצאת בצלוחית של שמן הפרסמון? והתשובה, לרב לזר מותרת, לחכמים פתורה ולרבי מאיר חייבת. והשאלה האחרונה על דף סמך ב', אילו ג' דברים מביאים את האדם לידי עניות? והתשובה, המשתין לפני מיטתו המזלזל בנטילת ידיים לסעודה, ואיש אשתו מקללתו בפניו. אלה הם, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה. אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף סמך ב' במסכת שבת, וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. פסח שני תשפ י"ד בניסן תשפ, ערב שבת קודש פרשת אמור. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים סמך ג' וסמך ד' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך ג' עמוד א'. מן המשנה המצויה שש שורות מתחילת הדף, משנה פותחת במילים לא ייצא האיש לא בסייף ולא בקשת. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו דנה אודות סוגי חפצים, אם יש בהם איסור הוצאה לרשות הרבים. במשניות לאל נתבהר באילו דברים אסורים האיש והאישה לצאת בהם מדי רבנן, ובאילו דברים אסורה האישה לצאת מן התורה. במשנה שלפנינו מבואר באילו דברים אסור האיש בהוצאה מן התורה. כך מסביר המאירי, וראוי להזכיר כאן בקצרה את כללי ההוצאה. כל דבר שאינו מלבוש או תכשיט נקרא מסע ואסור לצאת בו מן התורה, אם מוציאו כדרך הוצאה. דבר שהוא מלבוש או תכשיט מותר מן התורה, אלא שיש דברים שאסרו חכמים משום כמה סיבות המבוארות בפרקנו. אם כן אומרת המשנה, לא ייצא האיש לרשות הרבים, ואף אישה אסורה לצאת בכלים המבוארים במשנה, אלא מכיוון שאין דרך אנשים בכך, לכן שנה תנה את הדינים הללו באיש, אומר המאירי. לא ייצא האיש לרשות הרבים לא בסייף, לא בחרב, ולא בקשת, ולא בטריס, ולא בעלה, ולא ברומח. לצורך מלחמה ברור שמותר לצאת בכלים הללו, ומשנתנו עוסקת שלא בשעת מלחמה, אומר רבי עובדיה בברטנורה. ואם יצא באחד מהם חייב חטאת משום איסור הוצאה לרשות הרבים. המוציא דבר שאינו לא מלבוש ולא תכשיט אינו חייב, אלא אם כן הוציאו בידיו. אבל בדרך מלבוש פטור מפני שלא הוציאו כדרך המוציאים, כאמור לאל בדף סמך ב' עמוד א'. אבל היוצא בסעיף, אף אם הוציאו חגור במותניו, שהוא דרך מלבוש חייב, כיוון שדרך הוצאה כך בכל. וכך מוכח מדברי הגמרא לקמן, האומרת שטעמו של רבי אליעזר הסובר תכשיטים הם לו, משמע שנחלקו באופן שחגור על מותניו, ובאופן זה פותר הבלזר וחכמים מחייבים. כך אומר ההגאות אושרי. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי אליעזר אומר תכשיטין הן לו. כלי המלחמה נחשבים כתכשיט לגיבור החגור בהם ואינו חייב עליהם, וכדין כל היוצא בתכשיט. אף שהמוציא תכשיט בידיו ואינו עונדו חייב, זהו רק בתכשיטים שהדרך לעונדם. אבל כלי מלחמה שדרך ההתקשטות בהם ולנוסעם בידיו, כגון חנית וכיוצא בו, אף כשהוא חזם בידיו חשובים כתכשיט, אומר התפארת ישראל. ובמשנתנו לא מבואר אם רב לזר מתיר לכתחילה לצאת בכלי מלחמה, ונחלקו בזה האחרונים. דעת המגן אברהם שרבי אליעזר לא יתיר אלא מן התורה, אבל מודה שמדי רבנן אסור לצאת בהם אף שתכשיטים הם. אבל בתפארת ישראל כתב שרב אליעזר חולק ומתיר לכתחילה. אומרת המשנה וחכמים אומרים, חכמים אינו תנא קמא, אלא שבאו לפרש את הטעם, אומר התוספות יום טוב. וחכמים אומרים אינם אלא לגנאי, שנאמר בספר ישעיה פרק ב' פסוק ט', וחיטטו חרבותם לעיתים לכלי חפירה, וחניתותיהם למזמרות, ולא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. דהיינו שלעתיד לבוא יקטשו את כלי המלחמה כדי לעשות מהם כלי עבודת אדמה, כיוון שבזמן ההוא לא יתקיימו יותר מלחמות ולא יצטרכו ללמוד תכסיסי מלחמה. אם כלי המלחמה תכשיטים הם, אין סיבה שיהיו בתהילים לעתיד, אלא בוודאי שאינם חשובים תכשיט ויוצא בהם בשבת חייב חטאת. והגמרא לקמן תבאר את תשובת רב לזר לחכמים על הטענה הזו. לאל שנינו בדף סמך עמוד א' על היוצא בשריון, בקסדה ובמגפיים שאינו חייב חטאת, ולא נחלקו שם חכמים. כותבים הראשונים, בטעם החילוק בין כלי המלחמה דלאל לכלי המלחמה שנמנו כאן במשנה, שכלי המלחמה המנויים כאן אינם מלבושים לאדם, ולכן אסור לצאת בהם מן התורה לדעת חכמים. אבל שריון וכסדה ומגפיים מלבושים הם ללוחם, ולכן אינם אסורים מן התורה, אלא שחכמים אסרו משום מרית העין, שמה יחשדו הרועים שרוצה ללך למלחמה אסורה בשבת. ועוד יש לציין שלגבי שריון, כסדה ומגפיים שאסרו מרבנן, משום מרית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור. שכך קבעו חכמים בגזירותיהם, כמבואר לקמן בדף סמך דלת. וכן כלי המלחמה שנמנו כאן, אפילו לרב לזר הסובר שתכשיטים הם לא, ואינם אסורים מן התורה, לדעת חלק מהאחרונים מודהו שמדי רבנן אסור משום מרית העין. כפי שאסרו חכמים שריון כסדה ומגפיים. ואם כן, אסורים אפילו בחדרי חדרים. אבל לדעת חכמים האוסרים כאן מן התורה משום איסור הוצאה ולא משום מרית העין, יש לדון אם יש בזה איסור בחדרי חדרים. כיוון שלא שייך בזה כל דבר שאסרו חכמים משום מרית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור. אבל ודאי שיש לאסור חלק מכלים אלו משום טלטול מוקצה, אם לא לצורך גופם ומקומם. ממשיכה המשנה לבאר לגבי שני דברים נוספים אם מותר לצאת בהם בשבת. ודרך אגב, מבארת את דיניהם לגבי קבלת תומה. ממשיכה המשנה בירית צמית שעונד את האישה ברגליה מעל לבתי שוקע, גרביים כדי להדקם שלא ייפלו ויתגלו שוקע טהורה, אינה מקבלת תומה. ויוצאין בה בשבת לרשות הרבים, ואין חוששים שמה תסירנה להראותה לחברתה ותעבירנה 400 ברשות הרבים, כפי שחששו חכמים בשאר תכשיטי האישה ואסרו לה לצאת בהם, כאמור לעיל בדף נ"ט עמוד ב'. ולמה לא חוששים שהרי עלולה לגלות שוקה בכך, ובוודאי לא תעשה כן. דין נוסף אומרת המשנה, כבלים טמאים ראויים לקבל טומאה, ואין יוצאים בהם בשבת. והגמרא לקמן, בדף סמך ג' עמוד ב' תבאר מהו כבלים, ואת טעמי הדינים המבוארים במשנה לגבי שבת ולגבי טומאה. זוהי המשנה שלנו בדף סמך ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אחד מכלי המלחמה שמנתה משנתנו זה עלה. מבררת הגמרא מהי בעלה, מה זה עלה? עונה הגמרא קולפה, מקל של ברזל שראשו עגול ככדור, עשוי להקות בו. ולא הרמב"ם בפירוש המשניות מפרש שעלה הוא מגן עגול עשוי מעץ. וההבדל בין תריס לעלה לדעת הרמב"ם הוא בצורת הדבר שהתריס משולש. שנינו במשנה רבי אליעזר אומר תכשיטין אין לו, וחכמים אומרים אינם אלא לגנאי, שנאמר וחיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את תשובת רבי אליעזר לטענת חכמים במשנה. תניא נאמר בברייתא אמרו לו חכמים לרבי אליעזר וכי מאחר תכשיטין אין לו, מפני מים בתהילין לימות המשיח, הרי אפשר שישמשו לתכשיט. אמר להן, השיב להם רבי אליעזר, לפי שאינן צריכות בזמן ההוא שנאמר באותה תקופה, לא יישא גוי אל גוי חרב. שואלת הגמרא עדיין לרבי אליעזר, למה הם בתהילים ותהבי לנוי באלמה, שישמשו כלי מלחמה אלו לנוי בלבד? משיבה הגמרא, אמר רבי ימידה דאבה, אשרגה בתיהרה. דבר זה דומה לנר בצהריים, שמתוך שאין צריכים לו, אינו נאה. ורק בלילה שצריכים לאורו, נאה הוא. כך גם כלי מלחמה, בזמן הזה, שהוא עת מלחמה וצריך להם, תכשיטים הם לו, אף כשנוסעם שלא לצורך מלחמה. אבל העתיד לבוא, לא יהיה להם משמעות ושוב לא ישמשו אפילו לנוי. וזוהי כוונת רבי אליעזר בתשובתו לפי שאינם צריכים, שמאחר שאינם צריכים אינם משמשים אפילו לתכשיט, כיוון שהם דומים לשרגה בתיהרה, לנר בצהריים. בברייתא נתבהר שנבואה זו שיבטלו המלחמות נאמרה לימות המשיח, והעניין הזה שנוי במחלוקת המוראים. האם הנחמות שהתנבאו הנביאים נאמרו לימות המשיח, או לעולם הבא, זמן תחיית המתים? והגמרא מבארת שברייתא זו חולקת על דעה אחת ומסייעת לדעה השנייה. אומרת הגמרא ופליגי דשמואל, ברייתא זו חולקת על דברי שמואל. דאמר שמואל, אין הבדל בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, לימות המשיח לא יהיו בני ישראל משועבדים תחת עול הגויים, אבל לא ייבטל שום דבר ממנהגו של עולם. שואל תוספות בדיבור המתחיל, אין בין, הרי עכשיו בית המקדש חרב, ולעתיד לבוא ייבנה בית המקדש ותחזור שכינה למקומה. איך שייך לומר שההבדל היחיד בין ימות המשיח לעולם הזה הוא שיעבוד מלכויות? תרצים התוספות שדברי שמואל לאו דווקא הם, ובאמת יש כמה חילוקים בין ימות המשיח לעולם הזה, וחריגון בניין בית המקדש. שואל הבן יהוידע בשם זקינו, לפי דברי התוספות מניין לגמרא ששמואל חולק על הדעה הסוברת שלעתיד לבוא ייבטלו כלי מלחמה? הרי מה שאמר אין בין זה לאו דווקא כפי שאמרו התוספות, ואפשר שיבטלו גם כלי מלחמה. והוא מתרץ שכוונת התוספות לומר ששמואל לא דיבר מהדברים שכעת אינם ולעתיד לבוא יהיו, וכגון בניין בית המקדש, אלא רק מהדברים שעכשיו ישנם ולעתיד לבוא יתבטלו, כגון שיעבוד מלכויות. לגבי הדברים הללו אמר שמואל שכל מה שקיים כיום יתקיים גם בימות המשיח, חוץ משיעבוד מלכויות שישנו כיום ולעתיד לבוא לא יהיה. ואם שמואל סובר שלעתיד לבוא ייבטלו כלי מלחמה, היה לו לפורטו, שהרי פרט זהו מהדברים שכיום ישנם ולעתיד לבוא יתבטלו, אלא ודאי שסובר שלא יתבטלו כלי מלחמה בימות המשיח. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומניין ההוכחה לכך שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד, שהרי נאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"א, כי לא יחדל לביון מקרב הארץ, משמע שלעולם יהיה עניות ועשירות. ומצד שני נאמר בדברי הנביאים על העתיד לבוא, ולא יהיה כנעני עוד, בספר זכריה פרק י' פסוק כ' א', דהיינו, שלא יהיה בזמן המשיח עניות. אז איך אפשר ליישב את הסתירה הזו, אלא בהכרח לומר שדברי הנביא ולא יהיה כנעני עוד אינם מוסבים על ימות המשיח שהם בעולם הזה, שכן ימים אילו הם בכלל מה שנאמר לא יחדל לביון מקרב הארץ, אלא הנביא דיבר על העולם הבא, ולדבריו, גם הפסוק וחיתתו חרבותם נאמר לעולם הבא ולא לימות המשיח. וזהו שלא כדברי הברייתא. והברייתא הזו מסייע לרב חייא ברבא, דאמר רבי חייא ברבא, כל הנביאים לא נתנבאו את דברי הנחמות אלא לימות המשיח, אבל מה שיעשה הקדוש ברוך הוא לעולם הבא לצדיקים, עין לא ראתה אלוקים זולתך. אפילו עין של נביאים לא שלטה לראותם זולת עינו של הקדוש ברוך הוא. מביאה הגמרא נוסח אחר בברייתא המבארת את מחלוקת רב אליעזר וחכמים, והיא כדאמרי, ויש אומרים, אמרו לו לרבי אליעזר וכי מאחר דתכשיטין אין לו, מפני מה הן בתהילים לימות המשיח? אמר להם אף לימות המשיח אינן בתהילים אלא לעולם הבא. ולפי הברייתא הזו לא השיב רב אליעזר לחכמים על עצם טענתם למה ייבטלו, אלא שדחה דבריהם באומרו שלא על ימות המשיח נאמר הכתוב יחיתתו חרבותם לעיתים, רק לעולם הבא. ובאמת טענת חכמים במקומה עומדת, אם תכשיטים הם למה ייבטלו לעולם הבא. אומרת הגמרא לפי הלשון הזו, דעת רבי אליעזר שאף לימות המשיח אינם בתהילים, היינו דשמואל, זה כשיטת שמואל ופליגה וחלוקה על שיטתו של רב חייא ברבא. מבארת הגמרא את טעמו של רבי אליעזר הסובר, תכשיטין אין לו, שהחרב ושאר כלי מלחמה משמשים כתכשיט לגיבור. אמר לי אביי לרב דימי ואמרי לה, ויש אומרים שאמר זאת לרב אביה ואמרי לה, ויש אומרים שרב יוסף אמר זאת לרב דימי ואמרי לה, ויש אומרים שרב יוסף אמר לרב אביה ואמרי לה, ויש אומרים שאביי אמר זאת לרב יוסף. מה הייתה המעמת העמוד הרב אליעזר דאמר תכשיטין אין לו? לכתיב בתהילים מהי, חגור חרבך על ירך גיבור אותך והדרך. הרי מבואר שחגירת חרב נויו לגיבור. מקשה הגמרא, אמר לרב כהנא למר בריידר אבונה, היי בדברי תורה כתיב, הרי הפסוק הזה נאמר לגבי שינון דברי תורה, שכל המזמור שם נדרש על תלמיד חכם העוסק בדברי תורה. וכוונת הכתוב היא שיהיה אדם זהיר לחזור היטב על משנתו שיזכרנה היטב, ותהיה מזומנת לו להביא ראייה לדבריו ולנצח במלחמתה של תורה כמו גיבור החגור בחרבו. וזהו הודו והדרו, ואך מביאים ראייה מכאן שכלי מלחמה תכשיטים הם. משיבה הגמרא, אמר לי, ישיב מר בריידר אבונה לרב כהנא, אף על פי שדורשים את הפסוק לגבי דברי תורה, מכל מקום אין מקרא יוצא מדי פשוטו. כלומר, עצם זה שימשיל זאת הפסוק לגיבור החגור בחרבו, שהוא הודו והדרו, מוכיח שחגירת חרב תכשיטו, שאם לא כן, אין מקום למשל. מביאה הגמרא את דברי רב כהנא על תשובתו של מר בריידר אבונה, אמר רב כהנא, כדבינה בר תמנס רשנין כשהייתי בן 18 שנים, ואבי גמרינה ללכולי השס, וכבר למדתי את כל השס, ולא אבי ידענה, לא הייתי יודע, דאין מקרא יוצא מידי פשוטו עד אשתה. עד עכשיו, ודבר זה שאין מקרא יוצא מידי פשוטו הוא כלל גדול בתורה, שאם לא כן, נוכל לפרש את כל מצוות התורה שאין כוונתם כפשוטם, והתבטלו כל המצוות שבתורה חס וחלילה. ובוודאי רב כהנא ידע זאת, אלא שסבר שכלל זה הוא רק בדינים והלכות או בעיקרי התורה, אבל בדברי מליצה ושיר, בהם הדרש הוא העיקר, אז מקרא כן יכול לצאת מידי פשוטו. וכאן נודע לו שגם בדברי שירה הפשט הוא העיקר. כך מסביר המעריץ חיות. מבארת הגמרא, מהי כמה שמלן, בא רב כהנא להשמיענו בזה? התשובה היא דלי גמריניש, קודם ילמד אדם מרבו הרבה משניות וברייתות, אף על פי שאינו מבין טעמם, ועד הר ליסבר, ואחר כך יחפש אחר סברתם לעמוד על בוריים, שהרי רב כהנא נתקשה בטעמו של רב לזר עד עכשיו, ותלמודו כבר היה בידו מכשהיה בן 18 שנה. כיוצא בזה נאמר במסכת עבודה זרה בדף י"ט, לעולם ילמד אדם תורה מרבו עד שתהיה גרסת התלמוד ופירושה שגורה בפי, ואחר כך יהגה, כלומר, שאחר כך יעיין בתלמודו לדמות דבר לדבר, להקשות ולתרץ, שלאחר ששנה הרבה מתיישב בתלמודו ומתרץ לעצמו מה שהוקשה לו. אבל בתחילה לא יעשה זאת, שמא יארך לו הרבה זמן, ואחר כך כבר לא יהיה לרבו פנאי ללמדו. ממשיכה הגמרא בדברי אגדה במעלת הלומדים תורה בחברותה, ונותנת סימן לזיכרון המאמרים. סימן זרות. והבן יהוידע מביא בשם על המנצח לדוד, שהסימן עולה על ארבעת המאמרים שנאמרו להלן. הראשון, אמרו רב ירמיה בשם רבי אלעזר, השני, אמרו רבי ירמיה בשם ריש לקיש, ושניים האחרונים, אמרם רבי אבא בשם ריש לקיש, וכך הוא הסימן. רבי אלעזר, ריש לקיש ותלמידיהם, היינו, רב ירמיה ורבי אבא. אז הזין של המילה זרות זה רבי אלעזר, הריש זה ריש לקיש, ותף, הכוונה ותלמידיהם. אומרת הגמרא, אמר רב ירמיה, אמר רבי אלעזר בשמו של רבי אלעזר, שני תלמידי חכמים המחדדים זה לזה בהלכה ששואלים ומשיבים זה את זה, לא על מנת לקפח, אלא כדי להתחדד, הקדוש ברוך הוא מצליח להם, מביאם לידי הצלחה בתורה ומגיעים לתכלית החיים הנצחיים. כך אומר המאירי, שנאמר בתהילים מהי, והדרך צלח, אל תקריב והדרך, אלא וחדדך. והיינו שאלו המחדדים זה לזה, מצליחים. כי האותיות A וח' מתחלפים משום שדומים בצורת הכתב. והם גם ממוצא אחד ששניהם אותיות גרוניות. והריש מתחלף בדלת בצורת הכתב, אומר היעבץ. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולא עוד אלא שעולים לגדולה, שנאמר בהמשך הפסוק, צלח רחב, הרכיבה מרמזת על גדולה. כמו שמצינו ביוסף הירכב אותו במרכבת המשנה אשר לא. יכול שאפילו בלומדים שלא לשמע כך, כלומר שאפילו במחדדים עצמם בפלפול של הבל לא כדי להגיע אל האמת. תלמוד לומר נאמר בהמשך הפסוק על דבר אמת, ללמדנו שמעלה זו נאמרה רק כאשר הפלפול והחידוד יהיה כדי לבוא על אמיתות התורה. יכול אפילו אם הגיס דעתו, התגאה בלימודו ומכוון לקפח את חברו. תלמוד לומר נאמר בהמשך הפסוק, וענווה צדק, שרק הלומד בדרך ענווה בנחת עם חברו זוכה לזה. ואם עושים כן לשם שמיים, זוכים לתורה שניתנה בימין, שנאמר בהמשך הפסוק, ותורך נוראות ימיניך. כלומר, התורה שניתנה בימין, תורה אותך ותלמדך דברים נוראים. אמר שם מבאר שעד עכשיו הם קרויים תלמידי חכמים שעדיין לא יגיעו להוראה, ומעכשיו יזכו להיות כל אחד חכם ומורה הוראה. רב נחמן בר יצחק אומר, זוכים לדברים שנאמרו בימינה של תורה, דאמר רבה ברב שילה והמרילה, ויש אומרים שאמר את זה. רב יוסף בר חמה אמר רב ששת בשמו של רב ששת, מהי דכתיב? מה משמעות הכתוב במשלי פרק ג' פסוק ט"ז, אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד? הרי אי אפשר לפרש כפשוטו שבימינה יש רק אורך ימים ולא עושר וכבוד, כיוון שיש להקשות, אלא בימינה אורך ימים איקה, אושר וכבוד לקה, וכי בימינה יש רק אורך ימים ולא אושר וכבוד, הרי כיוון שיש בה אורך ימים, כל שכן שיש בה אושר וכבוד, שוודאי בימין לא נחסר ממה שיש בשמאל, אלא כך הוא פירושו, למיימנין בה, כלומר לאילו החוקרים ומדקדקים אחר טעמי התורה להבינם על בוריים, כאדם המשתמש ביד ימין שהיא עיקר, אורך ימין עיקה, אורך ימים יש וכל שכן אושר וכבוד, אבל המסמיעילים בה, שאינם יגיעים בכל צורכם, כמו המשתמש ביד שמאל שאינה עושה את מלאכתו מלאכה ברורה, אושר וכבוד עיקה, אושר וכבוד יש, אורך ימים, לקה, אין. עוד מפרש רשי באופן אחר, שהמיימינים היינו הלומדים לשמה ולומדים לתכלית הדבר, והמסמיעילים אילו הלומדים שלא לשמה. דרשה נוספת בעניין לימוד התורה, אמר רבי ירמיה, אמר רבי שמעון בן לקיש, בשמו של רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים אנוכין זה לזה בהלכה, נוסעים ונותנים בה בנחת כדי שילמדו זה מזה. הקדוש ברוך הוא מקשיב להם, שנאמר בספר מלאכי פרק ג' פסוק ט' ז', אז נדברו יראה השם, ויקשב השם וישמע, ויכתף ספר זיכרון לפניו להיראה השם ולחושבי ישמו. ואין דיבור אל הנחת שנאמר בתהילים מ' ז', ידבר עמים תחתינו, ופירוש ידבר ישפיל. יש לדרוש את דברי הכתוב כאן, אז נדברו יראה השם שמוסב על תלמידי חכמים, המדברים בשפלות ונחת. ועוד מפרש רשי באופן אחר, שני תלמידי חכמים אנוכים זה לזה, היינו שמנהיגים זה את זה להבנתה של הלכה, כמו לך נחה. הקדוש ברוך הוא מקשיב להם שנאמר, אז נדברו, אין דיבור אל הלשון נחת. דהיינו הנהגה, שנאמר ידבר עמים תחתינו, ידבר היינו ינהיג, שכן תרגומו של ינהג הוא ידבר. דורשת הגמרא את המשך הפסוק, שנדרש להיל. מה היו לחושבי ישמו, אמר רבי עמי, אפילו חישב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. ויהיה הגמרא דרשה נוספת בעניין עשיית מצווה, אמר רב חיננה בר אידי, כל העושה מצווה כמאמרה, דהיינו שהעושה מצווה כתיקונה לכל פרטיה ודקדוקיה בלא שום חיסרון, אין מבשרים אותו בשורות רעות, שנאמר במגילת קהלת פרק ח' פסוק ה', שומר מצווה לא ידע דבר רע. אמר רבי יסי ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רב חנינה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, הוא העושה מצווה כמאמרה מבטלה, שנאמר קודם לכן, באשר דבר מלך שלטון, ומי יאמר לו מה תעשה? וסמיך לי, ובסמוך לכתוב הזה נאמר, שומר מצווה לא ידע דבר רע. כלומר, ששומר מצווה אכן יוכל לומר לו מה תעשה. דהיינו שהוא ימשול על מזלו ולא המזל עליו. ולשון הגמרא היא בדרך צחות, כך אומר המאירי. ואילו פשטות הפסוק, כפי שמפרש שם רעשי במגילת קהלת, שכיוון שהקדוש ברוך הוא כל יכול ואין מי שימחה בידו ויאמר לו מה יעשה, והוא עתיד להיפרע מן הרשעים, לכן יש לך לשמור מצוותיו, ואז לא יגיעך רע. דרשה נוספת בעניין לימוד התורה, אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה, כלומר שהם למדים זה את זה ומבינים זה מזה, הקדוש ברוך הוא שומע לקולן, שנאמר במגילת שיר השירים פרק ח' פסוק י' ג' היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. היושבת בגנים היינו היושבים בבתי מדרשות, אם הם חברים מקשיבים זה לזה, אומר להם הקדוש ברוך הוא לקולך השמיעיני, השמיעוני קולכם והנה לכם, ואם אין עושים כן, אין מקשיבים זה לזה, גורמים לשכינה שמסתלקת מישראל. שנאמר בשיר השירים בהמשך, ברח דודי ודמה, ודודי זה כינוי לשכינה. אז מפשטות דברי הגמרא, משמע שהפסוק ברח דודי מרמז שהשכינה כביכול בורחת ומסתלקת מישראל, אם אין עושים כן. אבל המערשה מקשה, לא מרומז בפסוק שמדובר על אילו שלא עושים כן, לכן פירש על פי המדרש בספרי, שברח דודי היינו מארץ תמאה, כלומר מחוץ לארץ, על הרי בסמים, למקום המקדש. ואף פסוק זה עוסק באילו שעושים כן ומקשיבים זה לזה, שגורמים להשרות שכינה במקום המקדש. ומכלל הן אתה שומע עליו, שאם אין מקשיבים זה לזה, גורמים לשכינה שתסתלק. דרשה נוספת בעניין הזה, אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים המדגילים זה לזה בהלכה, כלומר מתאספים יחד ללמוד ולסייע זה את זה בהבנת הלימוד, כיוון שאין להם רב שילמדם. דגל זה מלשון הסיפה, שעל ידי הדגל כל אחד מתאסף לדגלו, מסביר המערשה. אז הקדוש ברוך הוא אהבן, שנאמר במגילת שיר השירים פרק ב' פסוק ד', ודגלו עליי אהבה. בתחילת הפסוק שם, הביאני אל בית היין, עוסק בתורה. אמר רב אבודי ידי, צורת הדשמעת. דבר זהו רק באופן שיודעים צורת השמוע, כלומר שלמדו קצת את שורש הדבר מרבם. כלומר שידעו כלל העניין בקבלה, אלא שבאים לידע סעיפי העניין בדרך חקירה. אבל לא שיהיו תולין את הכל בחקירתם ויגיעו לכלל טעות על ידי היעדר ידיעתם, אומר המאירי. הוא דלית להו רבה במטה למיגמר מיני, ורק באופן שאין להם כעת רב בעיר ללמוד ממנו. שכן במקום שאפשר צריך אדם ללמוד מרבו, שהקבלה היא העיקר של החוכמה ושורשה, ועל ידה הסתלקו השיבושים והמחלוקות, אומר המאירי. ויהיה הגמרא מאמרים נוספים בדברי הגדה שאמר רבי אבא בשם ריש לקיש. ואמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, גדול המלווה יותר מן העושה צדקה, לפי שאין עני בוש בדבר, הוא מטיל בכיס יותר מכולן, אם נותן לעני מעות לסחור בהם והתחלקו שניהם ברווח ובהפסד, גדול יותר מכולן, לפי שבאופן זה יכול לעני להסתכר במעות כדי פרנסתו, ואף להחזיר לו את הלוואתו. ומבאר המערשה שכשנותנים כסף בהלוואה אין דרכם של בני אדם להלוות הרבה באופן שיוכל להסתכר בו, אלא מלווה הוא סכום מועט כדי שיתפרנס בו. ובאופן זה מוציא הלווה את הכסף לפרנסתו ואין לו במה שישלם. ומתבייש ממלווהו, אבל אדם המטיל לכיס נותן לעני הרבה מעות כדי שיוכל להסתכר ולהרוויח בהם, כיוון שגם הוא רוצה בכך, משום הרווחים שיהיו שלו, ותישאר קרן ההלוואה הקיימת בידו לשלם את הלוואתו. ואמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, אם תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש הוא, חגרהו על מותנך, כלומר ידבק בו שסופך ליהנות מתלמודו. אם עם הארץ הוא ואפילו חסיד, אל תדור בשכונתו, כיוון שאינו יודע בדקדוקי מצוות ואין חסידותו שלימה וסופך ללמוד ממנו. במסכת יומא בדף כ"ג נאמר, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש אינו תלמיד חכם, ומבאר המעריץ חיות שכמו שנחש אין לו שום הנאה בנשיכתו את האדם, כאמור במסכת תענית דף ח', כך גם תלמיד חכם צריך להתנהג במידה זו של נקימה ונטירה שיעשם רק לכבוד התורה ולא לצורכו ולהנאת עצמו. ודבר והיפוכו נאמרו כאן, שיש להידבק ולשעות במחיצת התלמידי חכמים, ואף שהם נוקמים ונותרים כנחש, אל ימנע עצמו מלהידבק בהם. מצד שני, יש להתרחק מישיבת עמי הארצות ויושבי הקרנות, ואף אם הוא רואה בהם דבר חסידות, לא יאמין בהם, שכן אמרו חכמינו במסכת אבות, פרק ב' משנה ה', ולא עם הארץ, חסיד. כך מסביר המהרש"א. אומרת הגמרא, אמר רב כהנא, אמר רבי שמעון בן לקיש, והמרי לה ויש אומרים שאמר את זה רב אסי. אמר רבי שמעון בן לקיש בשמו של רבי שמעון בן לקיש, ואמרי לה ויש אומרים שאמר את זה רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו, מפני שאינו מניח את העניים לבוא לפתחו. ויש שלא גורסים את המילה רע בגמרא, וכך מבאר המהרש"א שחידוש הגמרא כאן הוא לאסור אפילו בכלב שאינו רע, כפי שנבין בהמשך, שנאמר בספר איוב פרק ו' פסוק י' למס מרעהו חסד. המילה למס מרמזת על כלב, שכן בלשון יוונית קוראים לכלב למס, וכוונת הכתוב לפי הדרשה הזו היא שכל המגדל למס, דהיינו כלב, מונע מרעהו חסד. רב נחמן בר יצחק אמר, אדם זה אף פורק ממנו יראת שמיים, שנאמר בהמשך הפסוק, ויראת שדי יעזוב. צריך אדם לפתוח בקדוש ברוך הוא שיצילהו מכל פגע, ולא לחפש לו דרכים אחרות שישמרו עליו, ולא יצטרך לבטוח בו, כמו שאמרו חכמינו במסכת קידושין בדף פ"ב, הספנים רובם חסידים, לפי שנמצאים רוב הזמן במקום סכנה ויראים על נפשם, ומשברים את ליבם למקום, והמגדל כלב כדי שישמרנו מן הגנבים, הרי הוא יושב שענן ובטוח בכלבו ומסיר את ביטחונו מהקדוש ברוך הוא וגורם שלא תתעורר יראת שמיים בליבו, ולכן חשוב כאילו פורק יראת שמיים מעליו. כך מסביר הבן יהוידע. ויהיה הגמרא מעשה בעניין גידול כלב. היית את הדאי ללאו ביתה למיפה, אישה פלונית נכנסה לביתו של פלוני כדי לאפות בצק בתנורו, ונטלה רשותו לזה, נבח בכלבה, נבח בכלבו של בעל הבית, והאישה נבעתה, ומחמת בעיתותה, התעקר ולדה, נעקר ולדה מחיותו ומת. אמר לה, מרא דבעיתא, אמר לה בעל הבית, ברצונו להניח את דעתה, לא תידח לי, אל תראי מן הכלב, דשיק לניבי, שכן נטולות ממנו ניבב, שהם ארבעת השיניים הארוכות שבהם הוא נושך ואינו יכול לשוך, ושקילין תופרי, ונטולות ממנו ציפורנה ואינו יכול לשרוט. אמרה לה, אמרה לו האישה, אשקול את תיבותך, ושד יחיזרי, נטולת טובתך ומוטלת על הקוצים, כלומר, אין נחמתך המועילה לי כלום, ואיני מחזיקה לך טובה על כך. למה? שכבר נד ולד ונעקר ממקום חיותו. והגמרא במסכת בבא קמא בדף ט"ו דורשת מהכתוב, לא תשים דמי בביתך, שאסור לאדם לגדל כלב רע בתוך ביתו, אבל כאן מוסיפה הגמרא לאסור, אפילו כשהוא יודע בו בכלב, שהוא לא כלב רע, ולא יכול להזיק, ולא שייך בו האיסור ולא תשים דמי בביתך, ובכל זאת אין לגדלו מדברי חכמים, מחמת שהאורחים והעניים אינם יודעים שאינו רע ויראים מלגשת לביתו, ובכך הוא מונע חסד. כמו המעשה הזה שהפילה האישה את עוברה, מחמת שלא ידע שנטולות ניבב וציפורנה והייתה סבורה שהוא רע. כך כותבים השפת אמת והמהרש"א. ובאופן שאין יראים מהכלב כלל, כגון שקשור בשלשלת מותר לגדלו, כאמור במסכת בבא קמא דף ע"ט עמוד ב', וכן יש מתירים לגדל כלב קטן שאינו נובח וידוע לכל שאינו מזיק, כך פוסק המהרש"ל בים של שלמה במסכת בבא קמא. וכדברי רבי שמעון בר רבי אלעזר במסכת בבא קמא. מביאה הגמר מחלוקת בין רב הונא ורש לקיש, אגב דברי רש לקיש שהובאו לעיל. אמר רב הונא, מהי דכתיב, מה משמעות הפסוק בקהלת? פרק י"א פסוק ט', שמח בחור בילדותך, ויטיבך לבך בימי וחירותך, והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך אלוקים במשפט. הרי לכאורה אין כוונת הפסוק מובנת, שתחילתו אומר לאדם לשמוח בילדותו ולהיטיב ליבו וללכת אחר מראה עיניו, בסופו מזהירו שעתיד ליתן על כך את הדין. אלא בוודאי יש לחלק את הפסוק לשניים באופן הזה, עד כאן, עד ודע, כי על כל אלה הם דברי יצר הרע מפתהו לעשות דברים אלו, מכאן ואילך. מהמילים דה ואילך הם דברי יצר טוב המזירו שעתיד ליתן על כך את הדין. יש לה כי שמר באופן אחרת כאן דיבר הכתוב בנוגע לדברי תורה, לתלמוד תורה. מכאן ואילך מדבר בנוגע למעשים טובים לקיום מצוותיה, וכך הוא פירוש הפסוק, למות בשמחה ובטוב לבב, ובהבנת הלב כפי ראות עיניך. ודע כי על כל מה שלמדת סופך ליתן את הדין אם לא תקיימם. כך לדברי רשי המחלוקת בין ריש לקיש ורבונה, ואילו אמר שם מפרש, לדעת רבונה, שמח בחור בילדותך והטיפך ליבך בימי בחרותך, אלו דברי יצר הרע מפתהו להלך, אחר תאוותיו ומחשבות ליבו. והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, אלו דברי היצר טוב, האומר לו שילך בדרכי ליבו בענווה ובשפלות ולא יתגאה ויהיה זהיר במראה עיניו. ודע כי על כל אלה הביאך אלוקים במשפט מוסב על כל מה שנאמר קודם לזה. דהיינו שתבוא במשפט על דרכי יצר טוב ויצר הרע ליתן לך עליהם שכר ועונש כפי שעשית. ולפי ריש לקיש כוונת הכתוב היא שילמוד האדם מנעוריו בשמחה ובטוב ליבה והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, היינו שילך האדם בדרך טובים ולא יסתכל בראיות אסורות. ודע כי על כל אלה הביאך אלוקים במשפט, היינו שיבוא במשפט אם קיים את כל הדברים הללו תלמוד תורה ומעשים טובים, ואכן תחילת דינו יהיה על דברי תורה כפי שהובא לעיל. אומרת הגמרא שנינו במשנה בירית טהורה ויוצאים בה בשבת, כבלים טמאים ואין יוצאים בהם בשבת. הגמרא להלן דנה מהו בירית ומהו כבלים. תחילה פותחת הגמרא מהו בירית. אמר רב יהודה, בירית זו עץ עדה, צמיד שעונד את האישה בזרוע. שואלת הגמרא, מיטיב רב יוסף, הרי שנינו במשנתנו בירית טהורה ויוצא בה בשבת. מבואר בה שאין הבירית מקבלת טומאה, ואילו עץ עדה טמאהי, היא מקבלת טומאה. איך אפשר אם כן לומר שבירית זו עץ עדה? ואיך יודעים שעץ עדה מקבלת טומאה? כי במלחמת מדיין נאמר שאנשי הצבא הקריבו אל משה את כל השלל ששבו, ובין הדברים שהקריבו מונע כתוב עץ עדה וצמיד. ותכשיטים אלו היו טעונים טבילה לתאר אותם מטומאתם. תרץ את הגמרא, אין כוונת רב יהודה לומר שבירית זו עץ עדה ממש, אלא אחי כאמר, כך היא כוונתו. בירית תחת עץ עדה עומדת, בירית עומדת ברגל האישה במקום שעומד הצמית שבזרוע, והיינו שהאישה עונדת את הבירית מעל בית שוקע, גרביים כדי להחזיקם שלא ייפלו, ויראו שוקע, וכמו שהצמית שעונדת אותו מעל שרבוליה, כך היה מנהגם כדי שלא יתגלו זרועותיה כשמרימה ידיה כלפי מעלה, כך הבירית. והטעם לכך שאין הבירית מקבלת טומאה הוא, שכיוון שאין הבירית משמשת לא כתכשיט לאדם ולא ככלי תשמיש לאדם עצמו, אלא משמשת את בתי השוקיים, הרי ככלי המשמש, כלי שאינו מקבל טומאה. כמו ששנינו לאל בדפנון בית עמוד א', טבעת אדם טמאה, טבעת בהמה וכלים טהורה, משום שאין כלי מקבל טומאה, אלא אם כן הוא עשוי לשמש את האדם ולא כשהוא עשוי לשמש את הכלים. ואין זה דומה לצמית שבזרוע, כיוון שצמית שבזרוע הוא משמש גם לנוי ולתכשיט, בנוסף לכך שהיה משמש להחזיק את שרבוליה שלא התגלו זרועותיה, שהרי במקום גלוי עונדים אותו, ולכן הוא מקבל טומאה מדין תכשיט. והטעם שיוצאת בה בשבת הוא מפני שצורך לבישה היא, ויש לה דין מלבוש. עכשיו מבארת הגמרא מהם כבלים. יתיב רבין ורבונה כמדר רב ירמיה, ויתיב רב ירמיה וכמנמנם, ויתיב רבין כאמר. ישבו רבין ורבונה לפני רב ירמיה, ורב ירמיה נמנם, ואמר רבין, בירית וכבלים השנויים במשנתנו, דבר אחד הם, דהיינו צמית שהאישה מנחת מעל בתי השוקיים שלא ייפלו, וההבדל ביניהם הוא, שבירית הוא כינוי לאופן שמניחתה ברגל אחת, וכבלים היינו כשמניחתם בשתיים. אומר המאירי, לפי סברתו של רבין, שההבדל בין בירית לכבלים הוא רק בזה, שזה אחד וזה שתיים, אין דברי המשנה מובנים כלל, מדוע מחלקת ביניהם? הרי כמו שבירית תאורה מטעם כלי המשמש כלי ויוצאים בה בשבת כיוון שלא תסירנה, כך יש לומר גם בכבלים. וכי זה שהולכת עם שתי ביריות משנה דינם? כותב המאירי שבאמת דברי רבין במחילה מכבודו משובשים הם, ואף הוא חזר בו וקיבל את דברי רבונה כפי שמשמע מהמשך לשון הגמרא. אמר לי רבונה ולא כתבה, רבונה אמר, שבא לסתור דבריו של רבין ולומר לו שטעותם בידו. אילו תוסות בדיבור המתחיל בירית כותבים ליישב את שיטת רבין, שבירית שהיא מונחת ברגל אחת אינה מקבלת טומאה, שכיוון שאין לה אלא באחת גנאי אולה, ואין זה תכשיט, ולכן יוצאת בה בשבת, שכיוון שאין זה תכשיט לא תסירנה להראותה לחברתה. אבל כבלים שמניחתם בשתי רגליה משמשים גם לנוי ותכשיט, ולכן מקבלים טומאה, וכן אין יוצאים בהם בשבת משום שחוששים שמא תסירם בכדי להראותם לחברותיה. אומרת הגמרא, אמר לרבונה לרבין, דבריך אינם נכונים, אלא אילו ואילו בשתיים, בין בבירית ובין בכבלים מונחים בשתי הרגליים, אלא שכאשר נוטלים שתי ביריות ומטילים שלשלת ביניהן, נשתנה שמם ונעשו כבלים. ומטרת השלשלת תבאר הגמרא בהמשך. מקשה הגמרא, ושלשלת שבו משוויה למנה? וכי השלשלת שמניחים בבירית עושתו לכלי שמשום כך תקבל טומאה? הרי אף עם השלשלת עדיין אין זה כלי המשמש את האדם ואף לא תכשיט לאדם, ובאופן זה אין כלי מקבל תאומה. וכי תאמה אם תרצה לתרץ ולומר שכיוון שהשלשלת משמעת כל בהליכת האישה הרי היא מקבלת תאומה, הוא כדר רבי שמואל בר נחמני, שדבריו הובאו לאל בדף נונחת עמוד ב', דאמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, מניין למשמיע קול בכלי מתכות שהוא תמה? מניין שכלי מתכות יעשוי להשמיע קול כגון פעמון התלוי בצוואר הבהמה שמקבל תאומה? שהרי אין כלי מקבל תאומה אלא אם כן הוא עשוי לכלי מעשה, דהיינו שעשוי למלאכה או שמיועד לשמש כתכשיט לאדם. ומחדש רב שמואל בר נחמני, שפעמון התלוי בצוואר הבהמה אף שאינו משמש את האדם אלא להשמעת קול כדי לדעת איכן בהמתו עומדת, ואינו ככל כלי המשתמשים בו בפועל, חשוב כלי מעשה ומקבל תאומה. מאיפה למדו זאת שנאמר בעניין הכלים ששבו ישראל במלחמת מדיין, פרק למד א' בספר במדבר, כל דבר אשר יבוא ואש תעבירו ואש ותהר, אך במי נידה יתחטא. כל כלי שדרך תשמישו הוא באש, כגון שמבשלים בו או צולים בו, צריך להגעילו באש כדי להפליט ממנו איסורי מאכלים שנבלעו בו. וכל דבר צריך להגעילו כדרך תשמישו, כלי שצולים בו טעון ליבון באש, וכלי שמבשלים בו צריך להכשירו במים רותחים, וצריך גם לטהרו מתאומתו. וזה פירוש הכתוב, אך במי נידה התחטא, לפי דרשת הגמרא כאן. ומהמילה דבר המיותרת, כל דבר אשר יבוא באש, כי היה אפשר לכתוב כל אשר יבוא באש, יש לדרוש אפילו כלי עשוי לדיבור במשמע. כלומר, שאף כלי עשוי להשמיע קול בלבד צריך לטהרו מתאומתו, כיוון שהוא מקבל תאומה. והוא הדין בכבלים שמקבלים תאומה מחמת שמשמיעים קול. דוחה הגמרא, אי אפשר ליישב ולומר כך, שלכן כבלים מקבלים תאומה, כי הרי אין כבלים שווים לפעמון, בשלמה אתם בפעמון מובן הדבר. מה שמקבל תאומה משום דקבאו לקלה, האדם צריך לכל הפעמון לדעת איכן בהמתו עומדת, וכעביד מעשה, ובכך הכלי עושה מעשה המשמש את האדם, ולכן מקבל תאומה. שאם לא כן אין הפעמון מקבל תאומה, שהרי הוא משמש את הבהמה, ואינו חשוב כלי מעשה. אבל אחר כאן בשלשלת, מהי מעשה כעביד? איזה תשמיש אדם היא עושה, הרי אינה משמשת אלא את הבירית? מתרץ את הגמרא, חנמי כעביד מעשה, גם כאן עושה שלשלת מעשה המשמש את האדם. ואמר רבא בר ברכן, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, משפחה אחת הייתה בירושלים, שהיו פסיעותיהן גסות, גדולות ורחבות, ומחמת כן היו בתולותיהן נושרות, עשו להן כבלים, כלומר ביריות, והטילו שלשלת ביניהן, כדי שלא יהיו פסיעותיהן גסות, ושוב לא היו בתולותיהן נושרות, הרי שהכבלים משמשים את האישה, ולכן אינם חשובים כתשמיש כלי, אלא כתשמיש אדם, ולכן מקבלים תומה. אם כן, סוגייתנו פתחה בכך שרבין ורבונה דנו בביור כבלים לפני רב ירמיה שישב ונמנם, ורבונה הסיק שכבלים היינו שמטילים שלשלת בין שתי הביריות. כעת מביאה הגמרא את תגובת רב ירמיה בעניין. התער בו רב ירמיה, אמר לו יישר, וכן אמר רב יוחנן. התעורר רב ירמיה ואמר לרבין ולרבונה, פירושו של רבונה הוא הישר והנכון, וכך שמעתי גם מרב יוחנן. מביאה הגמרא דין נוסף בהלכות תומה, כעת הרב דימי, אמר רב יוחנן. שבא רב דימי מארץ ישראל, אמר בשמו של רבי יוחנן, מניין אנו למידים להריג שאין בו אלא כל שהוא תמה, שהוא מקבל תומה, מציץ המונח על מצחו של כהן גדול, שהוא דבר קטן ביותר, ואף על פי כן מנע אותו הכתוב בין בגדי הכהן הגדול. למדנו שחשוב הוא כבגד ומקבל תומה. אחד משמונת הבגדים של הבש הכהן הגדול היה הציץ, והיה עונדו על מצחו, כנאמר והיה על מצח הארון. צורת הציץ וגודלו תבאר הגמרא בהמשך. בקשה הגמרא, אמר לאביי לרב דימי, וחיציץ אריגו, שאתה לומד ממנו על שער בגדים שתמאים בכל שהוא, ואתן ישנינו בברית, הציץ היה עשוי כמין טס של זהב, ורוחב הטס שתי אצבעות ומוקף על מצח, מאוזן לאוזן, וכתוב עליו קודש להשם בשתי שיטין, בשתי שורות, יוד קי למעלה, השם בשלימותו זה יוד קי וו קי, והוא כולו היוד קי וו קי היה כתוב בשורה העליונה, וקודש למד למטה. את המילה קודש ואת האות למד היה כתוב בשורה התחתונה, וכתבו באופן זה כדי שלא להקדים שער אותיות למעלה מן השם. שכיוון שכתובים בשתי שורות, אינו נכון לכתוב כלום מעל לשם. ואמר רבי אליעזר ברבי יוסי, אני ראיתי ותציץ בעיר רומי. במסכת מעילה בדף י' ז' עמוד ב' מסופר שנתן לו הקיסר רשות להיכנס לאוצר המלך וליטול מה שירצה, וראה שם כלי המקדש שנשבו כשנחרב הבית. וכתוב עליו קודש להשם בשיטה אחת. וכיוון שהכל בשורה אחת, אין שום חשש בכך שיש תיבה אחרת קודם לשם. כלומר, אם היו כותבים קודש להשם בשורה עליונה ואת השם בשורה התחתונה, יש לחשוש בכך שכתבו תיבה מעל השם, אבל כיוון שכתובים בשורה אחת, סובר רבי אליעזר כברבי יוסי, שאין חשש בכך. ותנא קמא פסק כפי המסורת שקיבל מרבותיו ולא זז ממנה, למרות שרבי אליעזר ברבי יוסי העיד על מה שראה במו עיניו. כך אומר המאירי. הרי מפורש בדברי הברייתא שהציץ אינו הריג אלא טס של זהב. אם כן, אין ללמוד מציץ להריג, שמקבל תומה בכל שהוא, שהרי אפשר לדחות ולומר שדווקא תכשיט של זהב שהוא חשוב מקבל תומה בכל שהוא, אבל בגד קטן לא יקבל תומה בכל שהוא. מכוח קושיית הבייר רב דימי חזר בו וכיסה לי כשאלה רב דימי לנהרדה, חזר בו ממה שאמר שאפשר ללמוד דין אריג מציץ, שלח לו, שלח לומר להם דברים שאמרתי לכם, טעותם בידי. ברם, באמת, כך אמרו משום רב יוחנן, מניין לתכשיט כלשהו, עשוי ממיני מתכת שהוא תמה, מציץ שאפו דבר קטן, והרי הוא מקבל תומה. ומניין להריג כלשהו שהוא תמה, מהפסוק שנאמר לגבי תומת שרצים, או בגד. שמונה שרצים המנויים בתורה תמיים במותם בתומת אב התומה, ומתמים אדם וכלים אוכלים ומשקים, וכך הוא לשון הפסוק, וכל אשר ייפול עליו מהם, הכוונה משמונת השרצים במותם, יתמה מכל כלי עץ או בגד, או אור או סק. כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובה ותמי עד הערב ותאר. ומהמילה או אנחנו מרבים שאף הריג כלשהו מקבל תומה. ולפי מסקנתו של רב דימי, רב יוחנן אמר שני דברים, האחד לגבי תכשיט כלשהו שלמדים מציץ, והשני לגבי בגד כלשהו שלמדים מהמילים או בגד. מביאה הגמרא ברייתא בעניין, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, הריג כלשהו תמה, ותכשיט כלשהו תמה. הריג ותכשיט כלשהו, כלומר דבר שחציו הריג וחציו עשוי ממתכת וכולו אינו אלא דבר קטן, תמה, גם הוא מקבל תומה. דין נוסף, מוסף דינו של סק על הבגד, שהסק תמה משום הריג, כפי שהתבהר להלן. ואת הגמרא מיכן למדים את הדינים הללו, אמר רבה, הריג כלשהו שהוא תמה נלמד מהמילים או בגד כפי שנתבהר. תכשיט כלשהו תמה נלמד מציץ כפי שנתבהר. הריג ותכשיט כלשהו תמה נלמד מהכתוב שנאמר במלחמת מדיין, ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאיתם כל כלי מעשה. המילה כל מרבה גם הריג ותכשיט כלשהו. ולמעלה כתוב, תתחטאו אתם ושביכם, דהיינו שיש לתאר כל מה ששבו. ולמדנו שאף הוא טעון טהרה מתומת מת. מקשה הגמרא על הלימוד הזה, אמר להאומי רבנן, אחד מן החכמים לרבה, ההוא במדיין כתיב. פסוק זה נאמר במלחמת מדיין לגבי תומת מת. ואומנם אפשר ללמוד משם שהריג ותכשיט כלשהו מקבל תומת מת החמורה, שנוהגת שבעה ימים. אבל אי אפשר ללמוד משם שמקבל תומת שרץ, שהיא קלה התומה הזו, שאינה נוהגת אלא יום אחד. תרץ את הגמרא, אמר לה, ישיב לו רבה, גמר כלי כלי מהתם, דין זה נלמד בגזירה שווה כלי כלי משרץ. כלומר, בפרשת מדיין נאמר כל כלי מעשה, בפרשת תומת שרץ בספר ויקרא נאמר כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם. מה כלי האמור בשרץ מקבל תומת שרץ? אף כלי האמור בפרשת מדיין מקבל תומת שרץ. וכלי האמור כאן כולל גם הריג ותכשיט כלשהו, כפי שנתרבה מהמילה כל כלי מעשה. רש"י מסביר, מגוף הפסוק האמור בשרץ כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם אי אפשר לרבות הריג ותכשיט כלשהו, כיוון שאשר יעשה מלאכה אינו במשמע כלי שמשמש לתכשיט. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא מוסף סק על הבגד שתמה משום הריג. שואלת הגמרא ומבררת על דברי הברייתא, אתו וכי בגד לאו הריגו? הרי גם הבגד הוא הריג, וכיצד יתמה הסק ולא יהיה תמה באותו אופן גם הבגד? וכך שנינו במשנה במסכת כלים פרק זך משנה א', מוסף הסק על העור שהוא מתאמה משום הריג, ומוסף הבגד על הסק שהוא מתאמה משום שלוש אצבעות על שלוש אצבעות. אבל הסק אינו מתאמה אלא בארבעה על ארבעה טפחים, כלומר, הבגד יתר בייסוריו על הסק שלא די שהוא מתאמה משום הריג, אלא אף כשגודלו שלוש על שלוש. תרץ את הגמרא, אחי כאמר. כך היא כוונת הברייתא, מוסף נוסף בחומרתו של סק על הבגד, שאם קלה כליה קטנה מנוצה של איזים לתלות בתכשיט על צוואר ביתו, אף על פי שאינו הריג שנעשה על ידי כליה ואינו הרוג, כי הריגה נעשית בדרך כלל על ידי נול הריגה. והיינו כלי שמעבירים בו את החוטים בשתי וערב, וכיוון שהחוטים עומדים ודבוקים אחד לחברו, נעשה מהם הריג, אבל כליה אינו כך, אלא נעשית בדרך כלל בידי אדם ובחוטים רחבים יותר. ואף שגם הם נעשים בדרך של שתי וערב, הם לא תפוסים זה בזה בחוזקה, אלא יש ביניהם נקבים ולא נעשים לכדי הריג. אז אף על פי שאינו הריג, תמה כדין הריג, כיוון שזה דרך עשיית תכשיט כזה, וזו נקראת הריגתו. וכליה של נוצות נכללת בשם סק. הסק עשוי מצמר של איזים, וצמר האיזים נקרא נוצה, לפי שאינו רך כשער צמר. וכן משום שאין גוזיזים אותו, אלא מורטים אותו. וזוהי חומרתו של סק שתמה אף בכליה כאין זו, אבל בגד אינו תמה, אלא כשנעשה הריג ממש. שואלת הגמרא, למה היא חזי לשם איזה תכשיט ראויה כליה קטנה כזו? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, שכן אני קולע שלוש נימין, שלושה חוטים טבועים מנוצות של עיזים שצבעום, ותולה אותם לתכשיט בצוואר ביתו. וברר את הגמרא, מהו שק ומה נכלל בו? תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אמר הכתוב, בתומת קהילים בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ב', וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמע, מכל כלי עץ או בגד עור או שק, כל דבר אשר ייפול עליו מן הדברים הטמאים האמורים בכתוב קודם לכן, יטמע. מברר את הברייתא ממה שאמר הכתוב, שק אין לי לטמא, אלא שק עשוי ללבוש. כן מנהג הרועים שהיו לובשים שקים להתכסות בהם מפני הגשמים. מנהי לרבות את הקלקלי, חגורה שעל החזה של הסוס שקושרים בה את העוקף, שכשהבהמה עולה בערים, לא ירד העוקף על זנבה, ואת החבק, רצועה שעל בטן הסוס שקושרים בה את העוקף. ורבינו חננאל כתב שחבק זה כיסוי הכיסאות, ואף הם עשויים מנוצות של עיזים טבועים וארוגים, מניין שגם הם חשובים כסק ומקבלים טומאה. תלמוד לומר, או סק. איתר הכתוב את המילה או לומר, שאף אילו מקבלים טומאה. ולמרות שכלי בהמה אינם מקבלים טומאה, כאמור לאל בדף נון ב' עמוד ב', מכל מקום כלים אילו תשמיש אדם הם שיכול להניג את בהמתו בראשי הרצועות שבהם, וכן בשעה שהוא רוכב, כשיש בהם קלקי וחבק, מניגה כרצונו, והרי היא כמקל של בהמה שמתאמה, הועיל ואדם רודה בו, וכטבעת של בהמה שאדם מושך בה. כך מסביר המאירי. יכול שמה תאמר אם כן שאני מרבה מהמילה או, גם את החבלים ואת המשיכות, חבלים שעשויים למדידה, יעשויים מנוצות של עיזים כלואות שאף הם יהיו טמאים. תלמוד לומר סק, יש לך ללמוד מכאן, מה סק הוא טבוי והריג? אף כל טבוי והריג, אבל חבלים ומשיכות שאינם טבועים אינם מקבלים טומאה. דנה עכשיו הברייתא על עניין טומאת סק בטומאת מת. הרי הוא הכתוב אומר אחר מלחמת מדיין בטומאת מת, וכל בגד וכל כלי אור וכל מעשה עיזים וכל כלי עץ, תתחטאו. המילה וכל האמורה במעשה עיזים יתירה היא, למה נאמרה? אלא לרבות את הקלקי ואת החבק, שאף שאינם לבוש לאדם, מכל מקום טמאים הם, הועיל ואף הם מעשה עיזים שנעשים מנוצא של עיזים. מבררת הגמרא, יכול שאני מרבה, שמה תאמר אם כן שנרבה גם את החבלים ואת המשיכות שגם הם מעשה עיזים, ואף שאינם טבועים. ומנסה הגמרא למעט את החבלים והמשיכות מקבלת טומאת מת מכוח בניין אב, ודינו שלא נרבה את החבלים והמשיכות, ואין צריך כתוב מיוחד למעט זאת. משום שתימא הכתוב את השק שהוא מעשה איזים בשרץ, ותימא הכתוב מעשה איזים במת, ויש ללמוד בבניין אב. מה מצינו כשתימא הכתוב בשרץ לא תימא אותו, אלא כשהוא תבוי והריג, אף כשתימא במת לא תימא אלא תבוי והריג, אבל חבלים ומשיכות שאינם תבויים אינם תמאים. דוחה הברייתא, הן? וכי תומת שרץ ותומת מת שווים הם בחומרתם? אם הקל הכתוב בתמי שרץ שאינו מתאמה אלא תבוי והריג, מפני שהיא תומה קלה, שהתאמה בתומת שרץ תובל באותו יום ולערב הוא טהור, וכי נקל גם בתומת המת שהיא חמורה, הנתמה מן המת תמי שבעה ימים. לכן דורשת הברייתא גזירה שווה למעט את החבלים והמשיכות מקבלת תומת מת, תלמוד לומר בגד ועור, בגד ועור. זה נאמר בין בתומת שרץ ובין בתומת מת כדי לדרוש מהם גזירה שווה. נאמר בגד ועור בשרץ בספר ויקרא, ונאמר בגד ואור באמת בספר במדבר. מה בגד ואור האמור בשרץ לא תימא הכתוב אלא תבוי והריג? אף בגד ואור האמור באמת לא תימא אלא תבוי והריג, אבל חבלים ומשיכות שאינם תבויים אינם מקבלים תומה. ממשיכה הברייתא ודורשת מכוח אותה גזירה שווה דין בתומת שרץ מתומת מת. ומה בגד ואור האמור באמת תימא הכתוב כל מעשה איזים שהוא תבוי והרוג, ומרבים גם את הקלקי והחבק, אף בגד ואור האמור בשרץ תימא בהם הכתוב כל מעשה איזים. ולמרות שהברייתא כבר דרשה לאל את הדין הזה מהמילה או, בהמשך תבאר הגמרא מדוע צריך ללמוד זאת מהגזרה שווה הזו. ומבררת הברייתא, מניין לנו לרבות דברים הבאים משאר הבהמות, אין לי ללמוד לטמא אלא דבר הבא מן האיזים, מניין לרבות לטומאה גם דבר הבא, דבר שנעשה מזנב הסוס ומזנב הפרה, שגם מזנב הסוס ומזנב הפרה יהיו הורגים בדים, אלא שאין הם נוחים ללבוש. תלמוד לומר נאמר בתומת שרצים או סק. המילה או באה לרבות גם את הנעשה מזנב הסוס ומזנב הפרה. מקשה הגמרא, וכי המילה או היא מיותרת והפיקטי, והרי כבר הוצאת אותה ללמוד לקלקלי וחבק שאף הם מקבלים תומה. ונזכיר שקלקלי זה חגורה שעל חזה הסוס שקושרים בה את העוקף כשהבהמה עולה בערים, שלא ירד העוקף על זנבה. ותרצת הגמרא, אני מילי דרשה זו לרבות את הקלקלי והחבק נאמרה מקמי דלייטי גזירה שווה. קודם שהבאת את הגזירה שווה, אשתה דעתי גזירה שווה, אבל עכשיו שבאה הגזירה שווה ואנו למדים תומת שרץ ממת לרבות את הקלקלי והחבק, המילה או האמורה בשרץ, איתור לי, יתירה היא ואפשר ללמוד ממנה את הנעשה מזנב הסוס והפרה שהם נטמאים. הברייתא מבררת כיצד יש ללמוד משרץ שהנעשה מזנב הסוס והפרה מטמא גם במת. וערער את הברייתא ואין לי ללמוד מה נעשה מזנב הסוס והפרה, שמתאמה אלא בשרץ. אבל אם נטמע בתומת מת, מניין שהוא תאמה, והרי לא למדנו את הדין הזה למאיתור המילה או האמורה בשרץ. מנסה הברייתא ללמוד דין זה בבניין אב, אומרת הגמרא ודינו, אין צריך איתור מיוחד לכך, שהרי תימא הכתוב מעשה איזים במת, ותימא הכתוב את הנעשה מאיזים בשרץ. מה כשתימא בשרץ עשה, החשיב הכתוב, דבר הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה, כמעשה איזים, אף כשתימא במת, עשה דבר הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה, כמעשה איזים. דוחה הברייתא ואומרת, הן, האם הדברים שווים הם? אם ירבה הכתוב, תומת דבר הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה בתומת ערב, בתומה שנתהרים ממנה לערב שהיא מרובה, שהלכתה שכיחה בכל מיני תומות, כגון הנוגע בשרץ ובנבילה ושכבת זרע, וכן בנגיעת הזב ונגיעת תממת, וכי נרבה גם בתומת שיבה, בתומה שאין נתהרים ממנה אלא אחר שבעה ימים שהיא מועטת, שאין הלכתה מצויה אלא בנוגע במת בלבד, כי כיוון שאנחנו רואים מן הכתוב שתומה חמורה זו של שבעה ימים אינה אלא במגע של מת, ולא כתומת ערב שהיא מצויה בכל מיני תומות, יש לומר, שלא הוסיף הכתוב לתמד דבר הבא מן הסוס ומזנב הפרה, אלא בתומה שכיחה כמו תומת שרץ, ולא בתומה שאינה שכיחה כמו תומת מת. ולכן אי אפשר ללמוד לעניין זה תומת מת מתומת שרץ. משיבה הברייתא התלמוד לומר, בגד ועור, בגד ועור לגזירה שווה. אין דין תומת מת בדבר הנעשה מזנב הסוס ומזנב הפרה, נלמד מסברה מתומת שרץ אלא בגזירה שווה. נאמר בגד ואור בשרץ ונאמר בגד ואור במת. מה בגד ואור האמור בשרץ עשה בו הכתוב דבר הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה כמעשה איזים? אף בגד ואור האמור במת עשה דבר הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה כמעשה איזים. נמצא למסקנת הגמרא שקלקלי וחבק נלמדת תומתם במת מאיתור הכתוב כל מעשה איזים. וממת יש ללמוד אף לתומת שרצים בגזירה שווה של בגד ואור. מהמילה סק יש למעט חבלים ומשיכות. מהמילה או סק יש ללמוד אף הנעשה מזנב הסוס ומזנב הפרה, ובתומת מת למדים דין זה בגזירה שווה מתומת שרצים. מבררת הגמרא את הגזירה שווה האמורה בברייתא, אומרת הגמרא, ובגד אור האמור בשרצים ותומת מת מופנה הוא לגזירה שווה ואינו נצרך לגוף הכתוב, דהיינו הוא פנוי כדי שנוכל ללמוד את הגזירה שווה ולא צריך אותו לעצם הכתוב, דהי לאו שאם אינו מופנה, אם הוא לא פנוי, אי אפשר ללמוד את הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה בתומת מת, מתומת שרץ, משום דאיקה למפרח, יש לפרוח את הגזירה שווה ולומר, מה לשרץ שתומתו חמורה, שכן השרץ מתמה בכהדשה. חומץ שהוא מין שרץ שבלול, תחילתו בגודל של כהדשה. אז מה לשרץ שתומתו חמורה, שכן השרץ מתמה בכזה גודל קטן כמו הדשה, ולכן מתמה גם את אלו, אבל המת שאינו מתמה אלא בחזית לא החמירו בו לתמה את הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה. אבל כיוון שהגזירה שווה מופנה, דהיינו היא פנויה לצורך הלימוד בגזירה שווה, הרי זה כאילו נכתבה דרשה זו בפירוש בתורה ואין משיבים עליה, אי אפשר לפרוח אותה. שואלת הגמרא, להי הפנוי הם מופני? באמת? המילים בגד ואור פנויים הם, מופנים הם, כדי ללמוד את הגזירה שווה? מכדי הרי תומת שרץ, התקש וקשה ושוותה לתומת שכבת זרע. דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק חב ב', איש אשר תיצא ממנו שכבת זרע. וסמיך לי, סמוך לזה נאמר, איש אשר יגע בכל שרץ. וכתיב בי בשכבת זרע, נאמר בשכבת זרע שבגד ואור תמאים בו, שנאמר וכל בגד וכל אור אשר יהיה עליו שכבת זרע, וקובס במים ותמא עד הערב. ואם כן, מאחר שהוקשה ושוותה תומת שרץ לתומת שכבת זרע, בגד ואור דכתב רחמנה שכתבה התורה בשרץ, למה לי לשם מה הוא נצרך? אלא שמה מינה להפנויי. נשמע מכך שהתיבה הזו נאמרה לדרשה, כי היא פנויה. וכיוון שיתרו הכתוב ואינו נצרך לגופו של הפסוק, לא פורחים את הדרשה הזו ואין משיבים על זה. שואלת הגמרא, והקטי, עדיין הגזירה שווה הזו מופנה מצד אחד הוא, זה רק מיותר בשרץ, אבל לא מיותר באמת, פנוי רק בשרץ לצורך דרשה, אבל לא באמת. אז אניחא למאן דאמר מופנה מצד אחד למעידים ואין משיבין. זה יהיה טוב למאן דאמר שסובר, שכאשר יש לי רק צד אחד שהוא מופנה, שפנוי לדרשה, אז אכן למעידים גזירה שווה ולא משיבים על הגזירה שווה ולא פורחים אותה. אז מובן למה הגזירה שווה הזו אי אפשר לפרוח אותה. אלא למאן דאמר למי שסובר מופנה מצד אחד למעידים ומשיבים, לומדים את הדרשה אם אין מה לפרוח אותה. אבל אם יש מה לפרוח אותה, פורחים אותה, מה איכא למימר? מה הוא יענה על זה? הרי אפשר לפרוח את הגזירה שווה כפי שפרחנו לאיל, מה לשרת שכן מתמה בחי הדשה, אבל מת אינו מתמה אלא בחזית. משיבה הגמרא בגד ואור דמת, בגד ואור שאמור במת, נמי, גם כן אפנוי מופנה, הוא גם כן פנוי. למה? מכדי הרי, מת יתקש לשכבת זרע, מת וקש ושווה לשכבת זרע. דכתיב הנוגע בכל תמי נפש או איש אשר תיצא ממנו שכבת זרע. הרי שהוא קש ושווה מת לשכבת זרע, וכתיב בשכבת זרע, נאמר בשכבת זרע וכל בגד וכל אור. אם כן, מאחר שנכתב בגד ואור בשכבת זרע, אז בגד ואור דכתב רחמנה באמת למה לי? בשביל מה כתבה התורה עוד פעם באמת את המילים בגד ואור? שמה אמינה, תלמד מכך שלא נכתבה המילה הזו, בגד ואור, אלא להפנויי. היא פנויה לצורך הדרשה של גזירה שווה. נשאלת השאלה, מאחר שהוקשו והושבו שרץ ומת לשניהם לשכבת זרע, לשם מה הברייתא נצרכת לגזירה שווה של בגד ואור ללמוד את הדינים האמורים בשרץ ממת וכן להפך? הרי כיוון ששניהם הוקשו לשכבת זרע, יש לומר שנלמד שכבת זרע ממת, ולאחר מכן נלמד שרץ משכבת זרע, וממילא נדע שהדינים השנויים בזה ישנם גם בזה. כך שואלים התוספות בדיבור המתחיל שמה מינה. התוספות ראש מתרץ שמהיקש אין למידים האחד מחברו, אלא מה נקרא בגד, אבל קלקלי וחבק שאינם בגדים, לומר שיש בהם תומה, דבר זה אין למידים מהיקש, אלא מהגזירה שווה. מפרשת עכשיו הגמרא מהם התכשיטים של אנשים הכתובים במלחמת מדיין. הכתוב אומר, אחר שחזרו ישראל ממלחמת מדיין, בפרשת בלק נאמר שמואב ומדיין שלחו את בנותיהם לפתות את בני ישראל לזנות עמהם ולעבוד עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא שלח בהם מגיפה ונהרגו בהם 24,000. בפרשת מטות כתוב שלאחר מכן ציווה הקדוש ברוך הוא למשה להינקם במדיין ולצאת עליהם למלחמה, וכאשר חזרו מן המלחמה הרימו תרומה להשם. ושם נאמר, ונקרב את קורבן השם איש אשר מצא כלי זהב, עץ עדה וצמיד, טבעת, עגיל וחומז. ומפרשת הגמרא, אמר רבי אלעזר, הגיל זה דפוס של דדין, תכשיט העשוי כתבנית דדיה של האישה, שהאישה לא ושתו שם. קומז זה דפוס של בית הרחם, תכשיט של זהב העשוי כתבנית של בית הרחם, ונוקבים את כותלי בית הרחם שלהם כדי שנוקבים את האוזניים ותוכבים אותו שם כדי שלא יזדקקו להם זכרים. כך מפרש רש"י במסכת ברכות דף כ"ד. אמר רב יוסף, יחי, אם כן שזהו הנקרא קומז, היינו דמתרגמינן, זה הטעם שתרגם אונקלוס מחוך, משום שהוא דבר המביא לידי גיחוך, לידי ליצנות. שהרואה תכשיט זה ביד אדם אחר, עושה בו ליצנות, כיוון שהוא תכשיט של אותו מקום, מסביר הבן יהוידע. אמר לרבא לרב יוסף, מגוף אי דקרא, מלשון הכתוב עצמו, שמע מינה, תלמד שכנו, שכן קומז נוטריקונו, כאן מקום זימה. דורשת הגמרא פסוק נוסף האמור באותה פרשה, כתוב אומר, ויקצוף משה על פקודי חיל. מה היה קצפו? אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע בשמו של רבא ברבוע, כיוון שראה משה שהקריבו קורבן, אמר להם משה לישראל, שמה חזרתם לקלקולכם הראשון, של מעשה שיטים שזנו ישראל עם בנות מואב, ושמה כך עשיתם עם בנות מדיין, ולכך אתם צריכים קורבן. ואילו אמר שם מפרש, שקצף עליהם ואמר להם כמפורש שם, החייתם כל נקבה. כלומר, שמה חזרתם לקלקולכם לזנות עם בנות מדיין, ולכן החייתם את הנקבות. אמרו לו, לא נפקד ממנו איש, כלומר לא נחסר איש מאיתנו מקיום דת יהודית. אמר להם משה, אם כן כפרה קורבן זה שאתם מבקשים להקריב, למה? אמרו לו, אם מידי עבירה יצאנו שלא נכשלנו במעשה עבירה, מידי עירור לא יצאנו, בעירור הלב נכשלנו. מיד אחרי כן אומר הכתוב, הנקרב את קורבן השם. מביאה הגמרא ברייתא מפורשת כדברי רב נחמן תנא דברי רבי ישמעאל, שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה? מפני שזנו עיניהם מן הערווה, נהנו במרית העין מן העריות. אמר רב ששת דרשה נוספת בעניין הזה, מפני מה מנה כתוב תכשיטין שבחוץ טבעת שבאצבע שהוא מקום גלוי עם תכשיטים שבפנים קומז? לומר לך כל המסתכל באצבע קטנה של אישה שהוא מקום טבעת, כאילו מסתכל במקום התורפה, במקום הערווה, שהוא מקום קומז. שהרי כפרה זו לא הביאו אלא שנסתכלו בבנות מדיין. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה בדף סמך דלת עמוד ב'. לאחר שנתבהר במשניות הקודמות, במה אסור לאישה לצאת לרשות הרבים בשבת, מבאר את המשנה במה מותר לה לצאת. אומר את המשנה בדף סמך דלת עמוד ב', יוצאה אישה, מותר לאישה לצאת לרשות הרבים בשבת בחוטי שיער, כשעל ראשה חוטי שיער שקולעת בהם את שערה לקישוט. ואין לך שושם ההזדמן לתבילה של מצווה ותסירם ותבוא לאווירם ברשות הרבים, כפי ששנינו בראש הפרק לאל בדף נ"ז עמוד א' על חוטי צמר ופשתן. אין לך שוש, כיוון שחוטים אלו אינם חוצצים מפני שאינם מודקים היטב, והמים נכנסים ביניהם לסערות, ולכן מותר לטבול בהם. כך אומר הרמב"ם בפירוש המשניות. אם כן, יוצא אישה בחוטי שיער, בין אם הם תלושים מן השערות שלה ובין אם הם השערות של חברתה. ודווקא בשל חברתה מותרת לצאת, דהיינו אישה צעירה בשל צעירה וסקנה בשל סקנה ולא להפך. כיוון שצעירה בשל סקנה או להפך אסורה לצאת, כיוון שמשונה משערותיה. וחוששים שילגו לה ותסיר את השיער ותעבירנו ברשות הרבים. כפי שהתבהר בברייתא בגמרא, יוצא אישה בחוטי שיער בין שלה, בין משל חברתה, ובין שערות משל בהמה כגון של סוס, וכן מותר לאישה לצאת לרשות הרבים בשבת, בתוטפת כמין תכשיט של זהב המונח על מצחה מאוזן לאוזן, ובסרביטין כמין תכשיט הכרוך על ראשה ותלוי לה לחייה מכאן ומכאן. בזמן שאין תפורין, התוטפת והסרביטין תפורים לכיפה המכסה את שערות האישה, הנקראת צבחה, שאז אין חשש שתסירם ברשות הרבים כדי להראותם לחברתה ותעבירם 400, שהרי בכך היא נוטלת גם את הסבחה תפורה עמם, ומגלה כל שערותיה. ומבאר את המשנה עכשיו במה מותר לאישה לצאת רק לחצר ולא לרשות הרבים, אולם בכבול כמין כובע של צמר הנמצא תחת הסבחה ומתקשטת בו, ובפאה נוכרית, כלייה של שערות התלושות מנשים אחרות המונחת על השערות שבראש האישה, רש"י אומר הייתה חובשת אותה על ראשה כדי שתיראה כבעלת שיער, מותרת האישה לצאת רק לחצר ולא לרשות הרבים. הגבלה זו נאמרה על כבול ופאה נוכרית ששנינו במשנה ליל בדף נ"ז עמוד א', שאסורה לצאת בהם לרשות הרבים. ואף שפאה נוכרית לא הוזכרה שם, פשוט שאסור לצאת בה לרשות הרבים, משום שבוודאי תסירנה, כיוון שילעגו לה שאין לה שיער. והוצרכו להשמיענו כאן במשנה של החצר מותרת לצאת בהם, וטעם הדבר התבהר בגמרא. ממשיכה המשנה לבאר דברים שבהם מותר לאישה לצאת אף לרשות הרבים. ומותרת לצאת לרשות הרבים במוח חתיכת צמר רך, שנותנת באוזנה לספוג את הליכה של צועת האוזן, ובמוח שנותנת בסנדלה לתענוג, לחמם או להגן על רגלה מקושי הקרקע, ובמוח שהתקינה לנידתה לדחוף באותו מקום בעת נידתה כדי שיבלה אדם במוח ולא יתנף את בגדיה. ותוספות מפרשים שנותנת את המוח שלא ייפול אדם על בשרה ויתייבש עליו ומצערה בכך. וזה נחשב כמלבושה ומותרת לצאת בו. ובפלפל ארוך שנותנת בפיה להסיר ממנו ריח רע. ובגלגל מלח, גרגיר מלח שנותנת בפיה לרפואת חולי השיניים וכן בכל דבר שניתן לתוך פיה להסיר ריח רע מבעוד יום. ובלבד שלא תיתן את כל אילו לכתחילה בשבת, ואם נפל ממנה בשבת לא תחזיר אותו אליה למקום שהיה. ובטעם האיסור לתנם לכתחילה או להחזירם בשבת, כותבים התוספות בדיבור המתחיל, ובלבד שלא תיתן בשם הרב רבינו פורט, שזה משום שנעשים לרפואה וגזרו בהם שמה ישחוק סממנים. ותוספות עצמם פרשו שהרועים אינם יודעים שנותנת בפיה לצורך כלשהו, ונראית כמערימה לתנו בפיה כדי להוציאו לרשות הרבים. ויהיה המשנה מחלוקת בשן של זהב, אם מותר לצאת בה לרשות הרבים בשבת. שן תוטבת שנותנת במקום השיניים שלה כשחסרה לה שן, והיא שן של זהב, רבי מתיר לצאת בה כיוון שהניחה אותה מחמת מום שבהן חוששים שמה תוציאנו ותראה לחברתה שאז יתגלה מומה. וחכמים אוסרים שכיוון שהיא משונה משאר שיניה, יש לה חשוש שמה ילגו לה ותיטול אותה מפיה ותעבירנה ברשות הרבים. אומר רש"י, ודווקא בשן של זהב אסרו חכמים. זוהי המשנה שלנו בדף סמך ד' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, יוצא אישה בחוטי שיער בין משלה, בין משל חברתה, בין משל בהמה. והערת הגמרא מדוע הוא צריכה המשנה למנות את שלושתן, וצריכה, צריכה המשנה להשמיענו, שמותרת לצאת בשערות משלושת המינים הללו. די השמיענן דידה, אם הייתה משמיעה לנו המשנה שמותר לה לצאת בחוטי שיער שלה, היינו אומרים שרק באילו מותר, משום דלא מייס, כיוון ששערה אינו מאוס ואין לה חשוש שילגו לה ותסירם ותעבירם בידיה ברשות הרבים. אבל שיער של חברתה דמייס אימה לא, היינו אומרים שאסורה לצאת בהם שמא ילגו לה ותבוא לאווירם ברשות הרבים. משמיעה לנו המשנה שאין חשש כזה. והרמב"ם בייר שהצד לאסור שיער חברתה מחשש שיש שערה מאוס בעיניה, מחמת שחוששת שיש לחברתה מחלה ולכן תסירם מראשה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ויהיה השמיענן דחברתה, אם הייתה המשנה משמיעה לנו שמותרת לצאת גם בשיער של חברתה, היינו אומרים שרק באילו מותרת לצאת, כיוון שמדובר בשיער של אישה, דבת מינהו, ואינו שונה משערה ולא יבואו ללעוג לה, אבל שיער דבהמה דלאו בר מינהו, ושונה ממנה וניכר כשיוצאת בו, אימה לא, היינו אומרים שאסורה לצאת בו, שמה ילעגו לה ותסירם את אווירם ברשות הרבים, לכן צריכה המשנה להשמיע שבכל אילו מותר לצאת, שכיוון שקרחה בהם את שערה מתחילה, לא קרחתם כדי לשולפם ולהראותם, אלא שיהיו על שערה תמיד, ולכן אין חשש שתסירם מראשה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת באיזה שיער מותר לצאת ובאיזה אסור. תנא שענינו בברייתא, מותר לאישה לצאת בשיער אישה אחרת, ובלבד שלא תיצא ילדה בשל סקינה, אישה צעירה ששערותיה שחורות בחוטי שיער של אישה סקינה, ששערותיה לבנות וסקינה לא תיצא בחוטי שיער של ילדה. כיוון ששערות שחורות המונחות על שערות לבנות או לבנות המונחות על שחורות הוא דבר מאוס, ויש לה חשש שמה יבואו ללעוג לה משום כך ותסירם ותעבירם ברשות הרבים. מתקשה הגמרא בדברי הברייתא, בישלמה אומנם מובן מה שצריכה הברייתא להשמיענו שסקנה אסורה לצאת בשיער של ילדה, כיוון ששיער שחור שבע חולה ודרכה לצאת בו גם בחול, לכן הוא צריכה הברייתא להשמיע שבשבת אסורה, שמא יבואו ללעוג לה ותסירנו. אלא את הדין שילדה אסורה לצאת בשיער של זקנה, המים, מדוע הוא צריכה להשמיענו, הרי גנאי הוא לה, וממילא אין דרכה לצאת בשערות האלו כלל, גם לא בחול, ולא צריך להשמיענו שאסורה לצאת בהם בשבת. תרץ את הגמרא, אכן לא הוצרה חתנה להשמיע את הדין השני, ורק איידי דתנה, אגב ששנה התנה שזקנה אסורה לצאת בשיער של ילדה, תננה משנה גם כן שילדה אסורה לצאת בשיער של זקנה. שנינו במשנה יוצאה אישה בכבול ובפאה נוכרית לחצר. מביאה הגמרא מחלוקת האם מותר לצאת לחצר גם בשאר הדברים השנויים לעיל בדף נ"ז עמוד א', שאסור לצאת בהם לרשות הרבים בשבת. אמר רב, כל דבר שאסרו חכמים לצאת בו לרשות הרבים בשבת, כגון חוטי צמר ופשטן ושאר דברים השנויים בתחילת הפרק, אסור לצאת בו אף לחצר שמא תשכח ותיצא בהם לרשות הרבים. ולכן, אף שמותר לטלטל תכשיטים ביד בחצר, מפני שיש עליהם תורת כלי, כמה מבואר בברייתא לעיל בדף מ"ו עמוד ב', מכל מקום, בדרך מלבוש אסור, שכיוון שהורגלה שהתכשיטים עליה, חוששים שמא תשכח ותיצא בהם לרשות הרבים. ואין זו גזירה לגזירה, אלא כולה גזירה אחת, שכשגזרו חכמים שלא תיצא בהם, גזרו שלא תתקשט בהם, ותיצא בהם כלל אף לחצר. חוץ מכבול ופאה נוכרית שדווקא בהם התירה משנתנו לצאת לחצר, מה הטעם שהתבהר להלן. רבי ענני בר ססון משמי דרבי ישמעאל אמר, הכל כל הדברים שנאסרו במשנה להי לצאת בהם לרשות הרבים בשבת, דינם ככבול ופאה נוכרית שלחצר מותר לצאת בהם. היינו, אפילו לחצר שאינה מעורבת שלא עשו בה עירובי חצרות, כי בחצר שעשו בה עירובי חצרות אין שום חידוש. כך התוספות בדיבור המתחיל, רבי ענני. ומוסיפים התוספות שכיוון שאמר רבי ענני בר ססון את דבריו בשם רבי ישמעאל בר רבי יוסי שהוא טענה שיכול לחלוק על דברי המשנה, לכן הלכה כמותו ומותר לצאת לחצר בכל התכשיטים שנאסרו במשנה לצאת לרשות הרבים. והטעם לפסוק כמותו כיוון שכל האיסור הוא מדרבנן והכלל הוא שבמחלוקת באיסור דרבנן הלכה כדברי המעיקל, כאמור במסכת עבודה זרה בדף זין עמוד א'. לפי זה כותבים התוספות, אנו שאין לנו רשות הרבים ברוחב תת זין עמה והולכים בשישים ריבו, דין המבואות שלנו כחצר שינה מעורבת ומותר לנשים לצאת לשם בתכשיטיהם. מקשה הגמרא על שיטת רבי ענני בר ססון ממשנתנו, תנן שנינו במשנתנו יוצאה אישה בכבול ובפאה נוכרית לחצר. בישלמה לרב, ניחא. אמנם מובן הדבר לרב שלדבריו מיושב מדוע אמרה המשנה דין זה רק בכבול ובפאה נוכרית, ולא בשאר הדברים שנאסרו במשנה לאל לצאת בהם לרשות הרבים, כיוון שבהם אכן לא הותרה לצאת אף לחצר, מלבד כבול ופאה נוכרית, אלא לרבי ענני בר ססון הסובר שבכולם מותרת לצאת לחצר, קשיה, קשה מדוע אמרה המשנה דין זה רק בכבול ופאה נוכרית ולא בשאר הדברים. תרץ את הגמרא, רבי ענני בר ססון משמי דמן כאמר לי, בשמו של מי אמר זאת? משמי דרבי ישמעאל בר רבי יוסי. הרי רבי ישמעאל בר רבי יוסי תנא הוא ופליג. רבי ישמעאל בר רבי יוסי הוא תנא, והוא חולק על התנא של משנתנו שמתיר לצאת לחצר רק בכבול ופאה נוכרית, והוא סבר שבכל התכשיטים מותרת. כעת מבררת הגמרא את טעמו של רב והתנא של משנתנו שחילק בדין הזה בין כבול ופאה נוכרית לשאר התכשיטים. שואלת הגמרא ולרב לשיטת רב, מה ישנה הני? במה שונים כבול ופאה נוכרית שדווקא בהם התירו לה לצאת לחצר משאר תכשיטים שלא התירו לה לצאת בהם? משיבה הגמרא, אמרו לה, התירו לה רק מעט קישוטים נעים הילו, כדי שלא תתגנה על בעלה. כדתניא, כפי ששנינו בברייתא שחששו חכמים לכך, נאמר לגבי נידה בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ל"ג והדבה בנידתה. וזקנים הראשונים אמרו בפירוש הכתוב שהוא כמשמעו שתהיה מנודה ומרוחקת מבעלה, והיינו שלא תיכול לא תעביר במכחול סביב עיניה ליפותן, ולא תפקוס ולא תעביר צבע אדום על פניה, ולא תתקשט בבגדי צבעונים, עד שבא רבי עקיבא ולימד שאם כן, אם תפרש כך את כוונת הכתוב, הרי אתה מגנה על בעלה, ועל ידי זה נמצא שלבסוף בעלה מגרשה משום איזושהי סיבה. אבל אין כוונתו שיגרשנה רק משום שאינה מקושטת, שאם כן איזה רווח יהיה לו כשיישא אישה אחרת, הרי כל האנשים אסורות להתקשט בימי נידתם, כך מסביר השפת אמת. אלא מה תלמוד לומר, מה בא ללמדנו הכתוב והדבה בנידתה? היינו שבנידתה בתומתה תאה אף כשעברו שבעה ימים וכבר פסקה לירות ואינה נתהרת עד שתבוא ותטבול במים. מכאן מוכח שחששו שלא תתגנה על בעלה ולכן התירו לה להתקשט גם בנידתה. מטעם זה אף התירו לה להתקשט בכבול ובפאה נוכרית בחצר גם בשבת. עוברת הגמרא לדון בעניין דבר שאסרו חכמים מפני מרית העין. אמר רב יהודה אמר רב, כל מקום שאסרו חכמים דבר מפני מרית העין שלא יחשדו הוא שעושה דבר אסור, כגון שלא יצא בשבת כשהוא לבוש בשריון ובקסדה ובמגפיים, כדי שלא יחשדו שיוצא למלחמה, ושלא יקשור גמלים זה בזה, וימשוך בשבת מפני שנראה כי הולך לשוק למוכרם, אז אפילו בחדרי חדרים שאין שום אדם רואה הוא אסור, כלומר, שאסרו חכמים בכל מקום ולא חילקו. מקשה הגמרא על רב, תנן שנינו במשנה לאל בדף נ"ד עמוד ב', ולא בזוג אסור לחמור של ישראל לצאת בפעמון לרשות הרבים, אף על פי שהפעמון פקוק סתום במוכין, בצמר גפן ואינו משמיע קול, מפני שנראה כמו לכל השוק למוכרו. ותניה עלה ושנינו בברייתא על המשנה הזו, פוקק לזוג בצווארה מותר לסתום את הפעמון שבצוואר הבהמה, ומטייל עמה בחצר, כיוון ששם אין אדם רואהו, ואינו חושדו שמוליכו למוכרו, הנה מוכח, שדבר האסור משום מרית העין, לא אסרו בחדרי חדרים. וקשה על רב שאמר שלא חילקו, תרץ את הגמרא תנאי, דבר זה שנוי במחלוקת תנאים דתניא שנינו בברייתא. מי שנשרו בגדיו בדרך במי גשמים, שוטחן בחמל יפשם, אבל לא כנגד העם שלא יאמרו הרועים שכיפסם בשבת, שדבר שנאסר משום מרית העין מותר במקום מוצנע שאין את החשש הזה. רבי אלעזר ורבי שמעון אוסרים אף שלא כנגד העם, שדבר העשוי משום מרית העין אסור אפילו בחדרי חדרים. והברייתא הלל שהתירה לטייל בחצר בשבת עם בהמה שפעמון תלוי בצווארה, סברה כתנא קמא שהתיר דבר הנאסר משום מרית העין, התירה זאת בחדרי חדרים. ואילו רב פסק כרבי אלעזר ורבי שמעון שאסרו גם בחדרי חדרים, ולכן לא קשה על דבריו מן הברייתא. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים סמך ג' וסמך ד' במסכת שבת, עם הצגת 10 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם האיש חייב כשהוא יוצא בכלי מלחמה? שאלה שנייה, אם לעתיד לבוא יצטרכו לכלי המלחמה? שאלה שלישית, מהי בירית והאם מותר לצאת בה? שאלה רביעית, מה דורשים מהמילים בפסוק ותורך נוראות ימיניך? שאלה חמישית, מה דורשים מהמילים ולחושבי שמו? שאלה שישית, מדוע הריג כלשהו מקבל תומה, הרי שיעור קבלת תומה הוא בג' על ג' אצבעות, התשובה בתוספות. שאלה שביעית, מה הוא לא נפקד ממנו איש? שאלה שמינית, אם כן, מדוע הוא צריכו לכפרה השווים מהמלחמה במדיין? שאלה תשיעית, מדוע הקלו בכבול ובפאה נוכרית שתהיה מותרת בחצר? השאלה האחרונה, מהו הביור הדבה בנידתה? עם השאלות הללו לשינון, לסיכום ולחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי פסח שני י"ד בניסן תשפ"א, ערב שבת קודש פרשת אמור. סיימנו בסייעת הדשמיא הגדולה ללמוד את הפים סמך ג' וסמך ד' במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש, הכולל בתוכו בסייעת הדשמיא את ל"ג בעומר תשפ"א. אם כן, בתחילתו של השבוע הבא עלינו לטובה, יום ראשון ט"ז באייר תשפ"א, נשוב ונשתמע ונלמד את דף סמך ה' במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילדי מיטב. ממקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.